מצב להגיד השם כי נשמעתם פה לצורך חיים. להבדיל בין המתים לחיים לרצועת חושך השלמה של משה בן פוליקה. שהוא בריא ושלם לעזות השם. והשיעורים יהיו לרצועת חושך.
איפה פרנל? דבני, עליו. איפה סימנת?
טוב, להבין את המאמר הבא. שם יחוד קודשה בריחו שכינתה. דחילו, חימו, חימו, דחילו. נקודה אותיות יתקה באותיות וסקה בחודה שלים משם כל ישראל. הרצון שנעשה נחת רוח לבוראנו, שהשכינה תשרה במאמרנו ובמעשי ידינו. אנחנו ב... מאמר חדש, מי עושה את הרעה של זה?
סקאי.
ככה זה? להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שכתב בעץ חיים, שהיסוד נקרא זה, שמספרו י"ב. כלומר, כשאנחנו יודעים להצביע על נקודה, אז אנחנו יודעים שהזכר זה היסוד, והנוקבה נקראת זאת. זה וזאת, זכר ונקבה, זה אירנפין ומלכות. זה היסוד, הגמטריה שלו 7 ועוד 5 י"ב, ויש בו י"ב גבולי אלכסון, כלומר אחד גבולות 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, י' ב' גבולי אלכסון. כל המגן. כלומר, היסוד נקרא גם כן מגן, והנוקבה נקראת דוד. מגן של דוד זה הבניין. ויש בו י' ב' גבולי אלכסונים, שהם 6 קצוות כפולים, בסוד דגש ורפה, וכנגדם הם סוד י"ב מזלות. כן, כל השנה נמצאת פה, שהרי הזמן מתחיל מזעירנפין וכולל את המלכות. 7 מדרגות, 6 ועוד 1, 6 ימים ושבת. זאת אומרת שיש לנו בעצם את כל המזלות ואת כל המימד של הזמן, שזה בימים 7 ימים, אבל בחודשים הם 12 חודשים, שכל המזלות מתגלים דרך אותם חודשים. זאת אומרת שכשהאור שיורד מאין סוף ברוך הוא, עובר, הוא עובר דרך פילטר. הפילטר הזה נקרא מזל וכוכב. המזלות והכוכבים הם מסננים לאור אין סוף, ולכן כל פעם שאור אין סוף יורד הוא מופיע בצבע אחר, בגוון אחר, לפי אותו חודש. ולכן זה משנה גם את ההוויה של החודש, זה משנה גם כן את התכונה של החודש ואת הפוטנציאל שיש בחודש הזה ביחס לחודשים אחרים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא התביע בזמן, יסודות שונים לפי כל זמן. ולכן השנה נקראת שנה מלשון שינויים שהם כל הזמן חלים. החול הוא בעצם חלוץ של הקודש. מדרגות עליונות חלות על המדרגות התחתונות לפי זה. ולכן נכללים בו גם שבעה כוכבי לכת. כוכבי לכת זה כוכבים שזזים, מסתובבים, שהתנועה שבהם ניכרת, ובעצם הם משנים ועושים כל אחד את תפקידו לפי היסוד הפנימי שגנוז בו. בלשון הרמב״ם הם נקראים גם מלאכים. הגלגלים הם גם כן מלאכים שיש בהם חוכמה ודעת. כדי להבין את המאמר הבא בעזרת השם, זה מה שצריך לדעת. כלומר, הנקודה היא זה. זה אירנטי. וזה שאמר, ואי הוא כליל תרי עשר מזלות. והיסוד כלול 12 מזלות כנגד י"ב גבולי אלכסונים שבו. תשימו לב שכל הבניין של היסוד הוא אלכסונים. למה אלכסונים? זה לא קווים אנכיים או אופקיים, כדי לא להפריד בין מעלה למטה, ולא כדי להפריד גם כן, לא להפריד בין ימין ושמאל. כלומר, קו ישר, אנכי, זו הפרדה בין ימין ושמאל. קו אופקי, מאוזן, זה הפרדה בין מעלה למטה. אז אין הפרדה ביהדות, אבל יש הבדלה. כדי לא להפריד, אבל כן להבדיל, אז הקו הוא אלכסוני.
למה?
ובאלכסון יש בעצם חיבור בין העליון לבין התחתון. זאת אומרת שהקו האלכסוני הוא בעצם ההתקדמות של הבניין מהאידיאלים אל היישום. אז הבדלה, כן? הפרדה עין. ולכן חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. וזה סוד האדם. האדם זה מובן של תיקון כמובן, ג' קווים. זאת אומרת שהאדם הוא אלכסוני, בגלל שהוא בהתקדמות מתמדת. יש לו תנועה. ולכן הוא כל הזמן כלפי הצד שבא מעולם של אורות מצד ימין ויורד אל עולם של כלים צד שמאל. לכן הבית של בראשית פתוחה דווקא לצד ההתקדמות הזאת. והיא סגורה למדרגה שאנחנו לא מבינים אותה, זאת אומרת שהיא נמצאת המדרגה הזאת אבל לא ידועה לנו. לא, אין קווים, כל מה שאנחנו אומרים שזה ממעלה למטה, שזה ג' קווים, זה ג' קווים, הם תמיד ככה, זה הג' קווים. ושבעה כוכבי לכת, שהם כנגד שבע תחתונות, כלומר שבע ספירות תחתונות, חגת נעים, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, מפאת עצמן ולא מבחינת התקללותם ביסוד. הפנימיות זה שהכל כלול ביסוד, לכן הוא נקרא כל, חוץ מזה שהוא נקרא זה. אבל כאן אנחנו מדברים על המדרגות שהן בעצם חייבות השלמה. כלומר, כל מדרגה משבע תחתונות חייבת השלמה. לכן היא מדרגה בפני עצמה, אבל היא לא יכולה להיות מדרגה לבדה, היא חייבת את החבר או את חברתה כדי להשתלם. ולכן אנחנו לא מציימים כל מדרגה לחוד כפרצוף, חוץ מהמלכות. מה שאין כן בג' ראשונות, שבגלל שכל אחת היא מציאות בפני עצמה, אז הוא גם פרצוף בפני עצמו. ואירנפין, כל כולו נקרא פרצוף, אבל אם תיקחו את הפרטים, כל ספירה לא יכולה להיות פרצוף. בגלל שיש חיסרון והן חייבות להשלים אחת את השנייה. זה הסוד של העולם שלנו, שכל אחד חייב להשלים את מדרגתו של חברו. אלא שאחר כך כולם נכללים ביסוד. כלומר, בסופו של דבר, כדי לדעת אם האדם מתוקן, או אם המציאות מתוקנת, זה מופיע בהתכללות ביסוד. כלומר, התיקון הכללי הוא נקרא יסוד, ולכן קוראים לו תיקון הכללי. זה גם ביסוד או תיקון ביסוד. זאת אומרת שאדם שהיסוד שלו מתוקן, זה לא בא בגלל שהוא שומר על בריתו בלבד, אלא בגלל שהוא מאוזן בכל המדרגות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, והכל נכלל ביסוד. אז כשאומרים שאנחנו רוצים לעשות תיקון היסוד, זה לא סתם לקרוא, כן? קפיטל תהילים, אבל לדעת מה אתה צריך לעשות כדי שיהיה לך קפיטל באמת. זאת אומרת שאתה צריך בעצם להשלים את כל המדרגות ולהיות כלול במדרגה הזאת. כי היסוד אין לו מעצמו אלא האוסף של כולם. אז לא ייתכן לתקן יסוד ולעזוב את הספירות האחרות. אין דבר כזה. כלומר, אתה רוצה לתקן את היסוד? תקן את החסד. אתה רוצה לתקן את היסוד? תקן את הגבורה. אתה רוצה לתקן את היסוד? תתקן את התפארת, את הנצח, את ההוד ואת היסוד. ואחרי זה הכל בעצם כלול. האדם שחושב לתקן את היסוד לבד ולא שם לב לשאר הספירות, זה לא תיקון אמיתי. כי הוא נקרא רקיע. כן? היסוד נקרא רקיע. שבו הכוכבים והמזלות. אנחנו חושבים שבעצם מסביב לכדור הארץ, יש שמיים, אז הכוכבים סתם זרוקים. אבל זה לא נכון. אם היינו יכולים למדוד, היינו למשל לוקחים במרחק של 100 מיליון קילומטר, היינו רואים שיש שכבה. ועל השכבה הזאת יש בעצם כוכבים. כמובן שזה כמו כדור. זאת אומרת שכולם מסודרים בשכבות. וזה בעצם נקרא רקיע, זה בעצם נקרא המדרגה שבו נמצאים הכוכבים והמזלות. רוקע הארץ על המים. כן? רקיעה זה גם כן בניין. מסיתרא דקדושה, כל המזלות הללו, כל הכוכבים הם מצד הקדושה, בריאה אלוהית כמובן, ואלו הכוכבים הם מצד הקדושה, כי יש שבעה כוכבי לכת גם מצד הסיתרא אחרא. זאת אומרת שגם מצד הקליפה יש מדרגות של כוכבים, כוכבים ומזלות חז ושלום של הקליפה. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להתייחס לצד של הקדושה, כי את זה לעומת זה עשה אלוהים, הכל מופיע בבריאה בזוגות, לא לשכוח. מה שהקדוש ברוך הוא ברא בצד של הקדושה, הוא בעצם הביא אותו כוח בצד של הקליפה, של הסיטרא אחרא, של הצד האחר, של הצד האחורי של המציאות. כמו שאומרים במגילה, במגילת אסתר, כן? אם אל תדמי לך, אומר מרדכי לאסתר, מה הוא אומר לה? אל תדמי לך. אל תדמי בנפשך, להימלט בית אביך.
בית המלך.
בית? המלך. כי אם אחרי שתחרישי, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. זאת אומרת, אם הגאולה לא תבוא מצד הקדושה, היא תבוא מצד האחר, מצד האחוריים. גאולה תבוא, אבל היא או שהיא תבוא בנחת, או שהיא תבוא בכוח. אז זה נקרא מהצד האחר. דאי היא, אז הצד של הקדושה, מסדרה דקדושה, אנחנו חוזרים, דאי היא בת שבע. כלומר, הצד של הקדושה נקרא בת שבע. כלומר, המלכות דקדושה נקראת בת שבע. ושורש שבע תחתונות, שכנגדם הם השבעה כוכבי לכת, הם בבינה הנקראת מטעם זה בת שבע. אז בת שבע זו בינה, אבל זו גם מלכות, כי היא בת של שבע מדרגות. אז אפשר לקרוא לבינה באר שבע, ואפשר לקרוא לבינה בת שבע. באר זה פנימי שמופיע, מגלה, ובת שבע זה כבר תוצאה.
גילוי.
גילוי. ולכן בת שבע היא גם נמצאת בבינה. ומסיטרה דבר, מצד שתי וווים, כן, כי כשכותבים וו זה וו וו, ולכן היסוד הוא 12, כי וו, כן, וואו, זה שני וווים, כן, שתי אותיות וו, שמספרם י"ב, הם י"ב מזלות. כלומר, אם אני בעצם פותח כאן את האלף, אני שם לב שהוו שציירתי כאן, היא בעצם כפולה. הוו העליונה מתייחסת ליוד העליונה, ויש לה מגע עם הוו התחתונה מבחינת מתח חשמלי, כמו אלקטרומגנזיום, כן, מגנטיקה, סליחה, שמתחברת למדרגה התחתונה. והם י"ב מזלות, דאי הוא וו עילאה, וו תתאה. ולכן יש וו עליונה וו תחתונה, שהוא וו העליונה של התפארת, שמצידו הם שישה מזלות בסוד אור ישר, מחסד עד יסוד, יש לנו אור חזר, אור ישר, וו עליונה, ומצד וו תחתונה של היסוד, הם שישה מזלות בסוד אור חוזר, אז יש שישה מזלות אור ישר, שישה מזלות אור חוזר, מיסוד עד חסד, כלומר, ממטה למעלה. במילים אחרות, הוו העליונה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. הוו התחתונה זה יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה וחסד. כלומר, זה עולה וזה יורד. כן, זה קשור לזה, נכון. שישה חודשים של הקיץ, שהם נקבות, שישה חודשים של החורף, שהם זכרים. השקעה, הכנת הכלי, כן, בקיץ, והופעה, גילוי, בכלי עצמו, בחורף. זה סליחה, הפוך. ואחר כך, הערת כולם נכללים ביסוד. אז כל הבניין הזה, כל כולו נקרא יסוד, או תפארת. כלומר, תפארת ויסוד זו מדרגה אחת. כמו אלה תולדות יעקב, יוסף. הגוף והברית חשבינן חד. מחשיבים, מחשבים את התפארת ואת היסוד כמדרגה אחת. ועלי הוא איתמר, ועל השבעה כוכבי לכת נאמר, ומאותות השמיים אל תחתו. כלומר, אל תפחדו מהאותות שאתם רואים בשמיים. למה? כי השומר אות ברית, כי מי ששומר את הברית שלו, הוא מושרש ביסוד. זאת אומרת שיש לו בעצם מנגנון שמגלה ג' ראשונות בז' תחתונות. כדי שג' ראשונות יעברו לז' תחתונות, אי אפשר אלא דרך תיקון היסוד. אם היסוד, חז ושלום, לא מתוקן, לא נשמר, כראוי, אז הבוכים, אין להם איפה לחול. בסדר? לכן אין לו להירה מאותות השמיים, לכן לא צריך לפחד ממה שיש בכוכבים. כלומר, מי שפוחד מכוכבים ומזלות וכל מה שקורה שם, זה בגלל שהיסוד שלו חז ושלום פגום. אבל אם אין לו יסוד פגום, אם היסוד שלו שמור, אז הוא בעצם בוו קצוות, יש לו מגן לכל הגילויים שלו, של המלכות. כי אחד הוא הגויים מהמה, ולכן הגויים הם פוחדים מהמזלות, כל היום יש להם רק תוכניות על מזלות, מה יהיה, אל תצא היום, אל תצא מחר וכו'. למה הם פוחדים? לפי שהם תחת ממשלת המזלות וכוכבי השמיים, בגלל שהיסוד שלהם פגום, הם ערלים. בגלל שיש אור לה, אצל הגויים, לא גילו את העטרה, אז יש להם בעצם פחד מאותות השמיים, כי באמת הם נמצאים תחת השליטה של הכוכבים והמזלות. לא כן, בעם ישראל, שאנחנו מעל לכל המדרגה הזאת, לא סתם מעל, בגלל שמירת היסוד, בזכות שמירת היסוד. כלומר, מי שחל ושלום אינו שומר יסוד, אז הוא כן מתחת. אז אין מזל לישראל, רק לישראל, למי שנקרא ישראל. אין מזל לישראל. כלומר, צריך להיות ישראל, צריך להגיע למדרגה של ישראל. הרי מתי יעקב הגיע למדרגה של ישראל? שהוא שמר על היסוד. מתי הוא שמר על היסוד? כשעשיו רצה לפגוע ביסוד. אז תשכחו מהמאבק שאתם מכירים, כאילו אחד נלחם בשני, נתן לו בעיתות, נתן לו מכות, שהכניס לו איזה בעיתה שם. זה לא ככה. זה היצר הרע שמנסה לחבל ביסוד של יעקב באותו לילה. במילים אחרות, באותו לילה יעקב נשאר לבדו, וכשגבר נשאר לבדו, יש לו תאוות שמתעוררות, חס ושלום, אז ניסו להיכנס אצל יעקב באותו לילה, הקליפה, התאווה, רצתה לפגוע בו, והוא נלחם כל הלילה בדבר הזה כדי להישמר, ולכן התורה אומרת שהוא הגיע שלם. לאן הוא הגיע שלם? לשכם. זה אומר שהיסוד שלו היה שלם. אבל יבוא יעקב שלם, עיר שכם. זאת אומרת שרצו בעצם לפגוע רק בדבר אחד, ביוסף. כלומר, שרו של עשיו רצה לפגוע ביסוד של יעקב באותו לילה. בסדר? מתי זה היה הלילה הזה? במעבר שלו מהגלות לארץ ישראל. נכון? ומתי הוא החליט לעלות מהגלות לארץ ישראל? כשיוסף נולד. נכון? ברגע שכתוב שנולד יוסף, כן, אז הוא מיד עולה לארץ, אומר לשתי נשותיו, מחר אני אומר לאבא שלכם, אנחנו עושים עלייה. יוסף וגמטריה ציון. כלומר, כשנולדת הציונות, עולים לארץ. ומי שנשאר עדיין בגלות, חז ושלום, יש לו בעיה של ואחר עד עצה. ואז יש לו בעיות. כן, מה השאלה?
הוא יצא משם פגוע.
לא.
הוא יצא משם פגוע.
בהתחלה. בהתחלה, ולכן אני אומר כמה פסוקים אחר כך, ויבוא יעקב שלט. זאת אומרת ש...
איך הוא יצא משם צולע? אם הוא שמר על יסוד, הוא נלחם והוא נפגע והוא לא...
זאת אומרת שיש רושם של המאבק, כלומר, האדם תמיד צולע במאבק הזה, אבל צריך לדעת מה הוא עושה עם זה. הצליעה היא דבר אנושי, אנחנו תמיד צולעים, כי אנחנו בעולם שהוא תמיד מנסה אותנו, במציאות שתמיד אנחנו בניסיון, אנחנו תמיד צולעים, אבל העיקר איך אתה מגיע בסופו של דבר. האם אתה מצליח להתגבר על הצליעה הזאת או לא? עצם זה שיש פסוק שאומר לנו אחר כך שהוא התגבר על זה והוא בשלם, זאת אומרת שגם הצליעה שהייתה, כן, לא יכלה עליו שום דבר, בסופו של דבר הוא חזר לשלמותו. כלומר, הייתה שם אפשרות ליפול, כמעט, ובסופו של דבר היה כוח דומיננטי, ואז הוא מתחיל לגלות את השם ישראל. כלומר, השם ישראל שלו מופיע רק אחרי שהוא סיכן יסוד. כלומר, מי שרוצה להיקרא ישראל, צריך לשמור על יסודו. ולכן אין מזל רק לישראל, למי ששומר יסודו. הוא מפרש עוד, האינון שיט כוכבי לכת. הנה, שישה כוכבי לכת הם בבב קצוות וזה אירנפי. כוכבה שביעה. כלומר, יש לנו בעצם שתי אותיות אחרונות של שם השם, של שם הוויה. וו וכה. וו, שש. וו זה שש, זה שישה כוכבי לכת שהם נמצאים בזעיר אנפין. במגן דוד, שהוא שישה כתבות, וההה נמצאת במלכות, שהיא בעצם הכוכב השביעי. לכן ה, שהיא המלכות, שהיא כנגד כוכב השביעי. וו, טרן עשר מזלות. אז יש לנו בעצם וו, שש ועוד שש, 12 מזלות, שתי ווים, של אור ישר ואור חוזר, כנל, הם כנגד 12 מזלות. כן?
מה?
זה המדרגה שלהם. זה המדרגה של יעקב. יעקב זה וו. וו החיבור, מחבר שמיים וארץ. או שמחברים שמיים וארץ, זה הברית, או שמנתקים בין השמיים לארץ. זה גם הברית. כן. הברית היא המחברת, שנאמר, אם לא בריתי, יומם ולילה. מה זה אם לא בריתי יומם ולילה? חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אין חיבור בין שמיים לארץ. כלומר, מי שרוצה לקבל שמי מיעוט בארציות, מי שרוצה להבין גר, ג' ראשונות, מי שרוצה להיות בעצם בחוכמת הסוד, מי שרוצה להיות מקובל, מקבל, חייב לשמור על היסוד. אין? כי אם לא, חד ושלום, המדרגה העליונה לא פועלת. נכון, גנב לו את הוו, ולאחרית הימים הוו חוזרת. נכון, אז יעקב יקרא יעקב עם וו. היום הוא נקרא יעקב בליבה. אין? היבוק, כן, מעבר יבוק, הוא בעצם המעבר של יעקב בלי העין, שזה תיקון 70 מאומות העולם. כל זה בעצם סודות, מעברת שבתפילין, תפילין של הראש וכו' וכו'. מזלות, מזל, מה זה מזל, ראשי תיבות? מקום, זמן ולשון. זאת אומרת שזה עולם, שנה ונפש. נכון? אז מזל זה מקום, זה ביטוי של מקום, זמן ונפש, לשון. לשון זה הנפש. הביטוי של העם או של האדם זה הלשון שלו, דיבור. כוח רוח ממללה. בסדר? אז כל פעם שאנחנו מדברים על מזלות, זה בעצם תמיד בעולם שנה ונפש, זה ביטויים של גילויים שונים במימד המקום, במימד הזמן ובמימד הנפש האנושית. וכל מזל יתקרה אות. לכן, כל מזל זה בעצם אות. מה זאת אומרת אות? מי שמאפשר לך להביא. אמרנו כבר אות בארמית אתה. אתה פירושו להביא. עולם הבא, עלמה דעתה. עולם שמביא, שבא אלינו. כן? זאת אומרת שכל מדרגה כזאת, כל מזל נקראת אות. אז בפשט עוד זה סימן. כל מדרגה כזאת נקראת עוד. לכן קוראים לברית עוד ברית. עוד היא לעולם, ביני ובין בני ישראל. כלומר, החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל זה כמו יסוד, הוא מתחבר אלינו כמו זיווג. כלומר, היסוד האלוהי כביכול, כן, נכנס ביסוד של עם ישראל. ואז זה חיבור בין עליונים לבין תחתונים. אז בעצם זה האלמנט שמגשר שמיים וארץ. היסוד נמצא גם אצלו וגם אצלה. כן. לפי שהמזלות מושרשים ביסוד הנקרא אות ברית, ולכן כל היסוד נקרא באות ברית, כל הבניין שלו זה אות ברית. כמה זה בגמטריה ברית? 612 עם הכולל תרי"ג, זאת אומרת כל המצוות של התורה זה הברית. מי ששומר בריתו שומר על כל מצוות התורה. ואי הוא ממנה על כל שעתה דטרן עשר שעתים. והיסוד הזה ממונה, משגיח, על כל שעה של 12 שעות של היום. בסדר? זאת אומרת ש... זה מה שמנסים לשבור אצלנו, את החיבורים. אם אני מקשר את זה לפורים, זה צריך, זה המלאק. המלאק מנסה לחבל במה? ביסוד. ולכן, היסוד נקרא יוסף, ויוסף נקרא שטנו של עשיו. זאת אומרת שרק יוסף הוא השטן בשביל עשיו. כל עוד ולא נולד יוסף, המלאק לא פוחד משום דבר. אבל כשהיסוד נולד, המלאק פוחד. יש לו ממה לפחות. ולכן, אין המלאק נופל, אלא על ידי בני בניה של רחל. זאת אומרת, בנימין ויוסף, וכל התאסאים. מרדכי נקרא איש ימיני מבנימין. ולכן הוא יכול לגבור על המלאק בפורים על המן. כן. לכן אמרתי שזה ציון, ציונות.
כן, אבל זה אומר שמי
מקום המדינה, אנחנו ביסוד ואנחנו יכולים לגבור על המלאק. הדבר פשוט, בהלכה. מתי אפשר לחסל את המלאק? שיש מלכות. בלי מלכות אין מה לעשות עם המלאק בכלל. זה לא עבודה פרטית של בן אדם. להקים להם מלך, ואז לעשות את העבודה של מחיית המלאק. בלי מלכות אין מחיית המלאק. כלומר, רק מדינת ישראל יכולה לחסל את המלאק. לא יהודים פרטיים שמוציאים נשקים ועושים מה שהם רוצים. לא עובד ככה. בסדר?
מה זה המלאק היום?
המלאק היום זה כל כוח שמתנגד ל... שלטון יהודי בארץ ישראל. זה יכול להיות מוסלמי, זה יכול להיות סבי וגוי ולא חשוב מי. כל מי שמתנגד לשלטון יהודי בארץ ישראל הוא בפוטנציאל עמלקי. יכול להיות שהוא לא עמלק עצמו, אבל יש לו כוח עמלקי וגם אותו צריך לחסל.
גם בחוץ לארץ?
גם בחוץ לארץ. כן.
זה אותה דמטריה. של
עמלק וג'דומים בלם
בלם.
מחשמו לי. זה עמלק. זה את ההתנגדות של עם ישראל בארצו.
נכון, התנגדות של עם ישראל בארצו. הדבר פשוט, נכון? כתוב הפסוקים. מתי בא עמלק? בדרך, ותצא ממצרים לירושלים. מה יש לו עמלק לעשות לנו בדרך שיצאנו ממצרים? למה הוא לא מתקיף אותנו במצרים? או במקום אחר. כי כל עוד אנחנו במצרים לא אכפת לי. אבל ברגע שאתה יוצא מהגלות שלך ורוצה לחזור לארץ, זה מה שהוא מתנגד. הוא מתנגד לשלטון יהודי בארצו. תהיה יהודי בגלות ולא מפריע לו בכלל. יש לו עם אחד מפוזר ומפורד.
היום יש.
כמו ברמל. יחילה, הייתה שאלה של...
לא, אבל אתה יודע
אומה, אבל אני אומר
שזה לא
עמלק,
זה
זכר עמלק צריך לנפור. כן. לכן אמרתי שיש כוח עמלקי, גם אם זה לא עמלק עצמו, כי אין לנו אפשרות לזהות אותו בממשות. כן. כן, מיכאל, תחילה.
היום יש חוק באירופה שרוצים להעביר, וכבר עובר על ידי כמה מדינות, על איסור ברית מילה ואיסור קשרות.
כן, עבר קצת כבר, כן, בכמה מדינות, נכון. כן.
אז גם כל מה שמתנגד לכלליות.
נכון, נכון. כל מה שמתנגד לכלל, הוא בעצם יסוד עמלק. כי האומה בארצה זה נקרא כלל. ולכן לא לקחת את המושג הזה של תיקון היסוד באופן הפרטי בלבד. בן אדם שנמאס לו להיות נמשך אחרי נשים, ואז הוא משתגע לבד. זה הפן האחרון, האחרון, האחרון של הביטוי הזה. אבל הביטוי הזה הוא הרבה יותר רחב. כדי לתקן את הפגם הפרטי של האדם ואת התאוות שלו המיניות, כדי לתקן את זה באמת, הוא צריך לתקן בכלל. הוא צריך להיות אדם לאומי, אדם כללי. ואז ממילא כשהוא לומד את כל המערך הגדול הזה, אז קל לו יותר לתקן ביסוד הפרטי שלו. האם הדברים מובנים? כל התיקון הזה של עמלק, במילה עמלק יש את המילה עם, ונשאר לק. ואומרת הגמרא שרצה ללוק דמן של ישראל.
לשתות,
כן, לשתות את הדם של עם ישראל. אם אתה שותה את הדם, נשאר א' בלי דם. זאת אומרת, אתה מפריד בין האלוהות לבין האנושיות. ואז זה מה שרוצה לעשות המלאק, הוא מפריד כיד על כס יא. אין י' כבר כיש, רק יא. הוא חוסם שלא יהיה מעבר, מלחמה על השם מעלק מדור דור. אין את?
זה בעצם פוגע בכל המעבר של הכוכבים, בכל ההבדלה, פונה למעלה? איפה הסיבה הכי...
אנחנו לא מתייחסים לעמלק למעלה, אנחנו מתייחסים לעמלק למטה. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא מעל השמיים. בסדר, מתחת השמיים, זאת אומרת, מה שמעניין אותנו זה למטה, זה במלכות. אבל כמובן שיש מדרגה למעלה, והיא מדרגתו של משה, אהרון וחור, שעלו על הגבעה, בזמן שיהושע נלחם למטה. ולכן יש בעצם מלחמה עליונה, רוחנית, פנימית, אידאית, ומלחמה גשמית עם נשק למטה. כלומר, צריך מקובלים, לומדי תורה וחיילים. ושניהם נחוצים לאומה. בסדר? ולכן, המלאק אי אפשר בעצם להיכנס לתוכן הפנימי של פורים, בלי ללמוד את מהותו של עמלק. וזה מה שאמרו חז"ל, קבעו לנו לקרוא את פרשת זכור לפני פורים. במילים אחרות, לא קראת, לא הבנת, לא למדת עמלק, מה תעשה בפורים? מסכות רעשנים, שירים וריקודים. לא נשאר לך העומק הפנימי של פורים, פורים לשון פריה וריביה, פרו ורבו. זאת אומרת שכל היסוד של פורים, זה בעצם עמלק, או שאתה מצליח לנתק אותו, לנטרל אותו, או שחז ושלום יש בעיה. לכן משה נולד בזין באדר, והברית מילה שלו בפורים. בסדר? כי בכל שעה שולט מזל אחר. אמרנו ששנה זה שינויים, זה זמנים, לכן השנה מחולקת ל-12 חודשים, אבל זה מחולק גם לימים. והימים מחולקים לשעות וכו' וכו'. ולכן יש מלאכים ששולטים בכל שינוי של זמן. בכל שעה ושעה יש ממונים אחרים, מלאכים אחרים. ולכן יש בכל שעה מזל אחר, דפיניציה אחרת, כן? רזולוציה אחרת, לפי הפילטרים, המסננים, הסננים שנמצאים ביקום באותה שעה. ושום שעה לא דומה לחברתה. ולכן עבר זמנו, בטל קורבנו. והנה השעות הם במלכות. רק המזלות שביסוד מושלים בהן. זאת אומרת, מי מושל על השעה? המזל. אז כל שעה יש לה מזל. לכן אדם שנולד בשעה 4, יש לו מזל מיוחד ששולט עליו. לפי זמן לידתו, יום לידתו, חודש לידתו, שנת לידתו, ביום או בלילה, בחורף או בקיץ וכו'. מסכת שבת, דף עין ה. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וזה אומר, זה חישוב תקופות ומזלות. מי היה מומחה בדבר הזה? בני? יששכר. יודעי בינה לעיתים. יודעים לעשות בבינה שלהם, כן? את ההבדל בין כל זמן לזמן. הנה כל נביא, אית למזלה ושעתה. בגלל שאנחנו עוסקים בנבואה, כל נביא יש לו מזל ושעה שמתאימה לו. תשימו לב שירדנו עכשיו לרובד של זמן. כלומר, דיברנו על הנביא עצמו, עכשיו אנחנו מדברים על הפילטר שמאפשר לו לקבל. ולכן לפי שעה ושעה ביום, לפי זמן, לפי חודשים, כל נביא קשור למידה אחרת, לגוון אחר, לצליל אחר, שהוא קשור אליו ויכול לאהוב אותו או לשנוא אותו, או לא קשור לצליל כזה. גם אתם לא יודעים את זה, אבל במוזיקה אתם קשורים לצליל אחד. כשהוא מופיע אתם אוהבים את השיר, כשהוא לא מופיע בשיר אתם פחות אוהבים את השיר, ואתם לא מבינים למה. אז אני אומר לכם, אם אתם קשורים לצי, אז כשיהיה צי בשיר, אתם תאהבו את השיר, אתם אומרים, זה שיר יפה. והחבר שלך יגיד, לא כל כך מתחבר. למה? כי הוא בדו.
אם אני מוזיקאי, אני אשים את כולם.
כן, אבל צריך לדעת איך לגוון ביניהם, זה לא בלגן, זה נקרא קקופוניה. כן? קקופוניה זה הכל, אבל בלי סדר. צריך מנסח.
יש שבע סגים.
שבעה.
והאוקטבה?
כן.
אז ימים?
כן.
אז זה אומר שלכל...
לכל תו יש יום ולכל יום יש צבע.
אז זה שבת למשל, מה זה?
שבת זה עולה, שבת זה כולל את השבעה שעולה לשמונה. הנה? שבת זה המנצח. הנה? שבת זה המנצח. שבת הוא מנצח על כל הימים. זה הנצח. משה רבנו. גדול הנביאים, אנחנו קוראים לו נביא רק בגלל שאין לנו מילה אחרת. אבל הוא גדול הרבה יותר מנבואה רגילה. זה לא נבואה שאנחנו מבינים.
לכל נביא גם את השעה שלו
במשך היום. כן, כן. הוא צריך לדעת לכוון את השעה, ובשעה הזאת הוא מקבל נבואתו, יכול לקבל נבואתו. אם הקדוש ברוך הוא כמובן רוצה לדבר איתו.
זה החלום הזדמנות.
רוצה לעבור, כן, דרכו. וכל נביא יש לו מזלו, והשעה שלו, שאותה שעה מוכשר לו לקבל נבואתו. הוא יודע שב-10 בבוקר, כן, יש אפשרות, אז החלון פתוח אצלו לקבל נבואה, אז הוא מחכה. אם הקדוש ברוך הוא מחליט היום להעביר, מעביר. לא מעביר, מחר. וכפו מהו מזל, וכפי אותה המזל של הנביא, לפי אותו מזל של הנביא, וכפו פעולה דילה, וכפי הפעולה שהמזל ממונה עליה, הכי יתגלה לה, כך מתגלה לנביא עוד מין וב, שתי ובים, דהיינו הערה מן היסוד שבו כלולים י' ב' מזלות. אז יש לו לנביא הערה מן היסוד לפי הפרטיות המאוד מאוד מאוד מדויקת שמתאימה לנשמתו באותה שעה, באותו יום וכו' וכו', לפי המסר האלוהי שאומר לרדת לעולם. ולכן חייב לעבור דרך היסוד, כי כל הופעה חדשה זה לידה, ולידה חייבת לעבור בזיווג בין יסוד לבין מלכות. לכן היסוד הוא תמיד הכוח המעביר, המוליך, המוביל, כן, והוא נקרא הגדה. כמו הגדה של פסח, זה יסוד. להגיד זה להמשיך. ולכן גידים זה יסוד. יוסף. הגדה של פסח זה יוסף שבמלכות. כי פסח, הפה זה מלכות. אז הגדה של פסח, היסוד שבמלכות. בסדר? ואתה מסיק דבריו, לכן חייב אדם לספר. מה זה לספר? להזדבג. כי כל פעם שאני מספר, אני עובד על היסוד שמגלה במלכות. ואתה מסיק דבריו ואומר, בטרן עשר מזלות ממנן על טרן עשר שעתים. מסביר שיוד ב' המזלות, אמנואל, אתה פה? ממונים, כן, על 12 שעות של היום. זאת אומרת שלכל שעה ביום, לא רק ל-12 חודשים בשנה, אבל בגלל שיש ביום עצמו מחולק ל-12 שעות, 12 שעות, לכן כל שעה יש לה בעצם אותו מזל שמופיע. זאת אומרת, יכול להיות בשעה בבוקר, שעה שהמזל מאדים, המזל דגים, מזל, סליחה, התגלבלתי בין כוכב, מזל מוזניים, מזל תאומים, מזל וכו' וכו'. על כל שעה ושעה יש בזעיר אנפין, כן, בקטן, את מה שקורה בחודשים. זאת אומרת, גם ביום יש מדרגה של חורף ומדרגה של קיץ ביום עצמו בשעות של היום.
ומה
אנחנו בלילה,
לא?
בלילה אנחנו ישנים. זה מה שצריך לעשות. רק משוגעים לא. אמרתי תמיד בלילה יש רק אנשים קצת באוויר שנמצאים, או שיקורים או מקובלים. וכן על י"ב שעות, דרך אגב, לשאלתך מה אנחנו עושים פה, מנסים בסייעתא דשמיא לתקן את היסוד. כי היסוד מופיע בין חמישי לשישי, שהוא בעצם התיקון, במעבר בין ההוד לבין היסוד, זה עכשיו, וכאן התיקון הכי הכי רגיש, ולכן הלימוד הזה הוא מתקן תיקון כרת. כלומר, כל לימוד ביום חמישי בלילה זה תיקון כרת. ועל כן, וכן על י' ב' שעות של הלילה. מה?
תיקון כרת.
כן.
תיקון כרת בעצם זה המלך שחולת ש...
לא
מחבר בין עליונים לתחתונים, בין איש לאישה, בין שמיים וארץ, בין לילה ליום, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בין עם ישראל לארצו, וכו' וכו', עד מחר. אנחנו מכינים את היום. כלומר, הלימוד של הלילה זו הכנה ליום שלמחרת. כלומר, אנחנו עכשיו מכינים את ספירת היסוד. בסדר, אנחנו מכשירים את הספירה הזאת. יום שישי כל כולו זה ספירת היסוד, נכון? אתמול בלילה. אנחנו עכשיו, כן, נמצאים בתוך היסוד, אבל לפני הופעתו. הרי הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא בימים, הוא בורא רק בבוקר, רק ביום, לא בלילה. בלילה ישנים. ולכן, בבוקר הקדוש ברוך הוא עושה את בריאתו. כלומר, כל בריאה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה רק ב-12 שעות של היום. לכן גם אדם הראשון, כשהגמרה רוצה לדעת מה קרה לו, היא מתייחסת רק ל-12 שעות הווה היום. בשעה הראשונה הוצבר אפרו, בשעה השנייה נעשה גולם, בשעה השלישית וכו'. רק של היום, לא של הלילה.
סליחה, זה אומר שאם מכינים היסוד בלילה היום, זה כמו אנחנו לא נוגעים אפשרות להמלא?
כן, אנחנו עכשיו במאבק בין יעקב לעשיו, בלילה. לכן המאבק היה בלילה. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד חלות השחר, עד שעה חמש. אנחנו עכשיו במאבק נגד עשיו, וצריך להגיע לשבת שלום, שבת שלום. ויבוא יעקב שלם, יעקב נכנס לשבת שלו, והשבת נקראת לפחות, סוד הבא.
למה בבריאה אבל ההדגשה של ויערב והיא בוקר יום אחד?
כי זה בעצם כללות, למרות שהבריאה בעצמה היא בוקר, אבל הכללות זה בגלל שיש צל לפני כן, שזה יכול להדגיש ולהבליט את המדרגה של הבוקר. כלומר, אם אני רוצה להבליט מדרגה, מה אני עושה מסביב? צל. כן, כמו בציור. אני רוצה לעשות כדור, איך תדע שזה כדור? אתה לא יודע שזה כדור פה. אז אני עושה כאן צל למטה, אני מבליט בין צל, ופה אני עושה לך איזה מין מדרידה כזאת של צל, ואז אתה רואה שזה בעצם כדורי. כן? אז אני עובד על זה יפה, עד שזה יהיה בעצם, אני אמחיש לך שזה בעצם כדור, חולה. בסדר? אם לא, אתה תחשוב שזה ספירה. אז הקדוש ברוך הוא מבליט לנו את המדרגה של היום, זה נקרא בריאה, הוא מוציא אותה ברה החוצה, על ידי הצל שקודם. אבל הכל מכלול אחד, ויהיה ערב ויהיה בוקר.
סליחה, עוד לא הבנתי, עכשיו למשל, זה יום או לילה?
תגידי את.
לא יודע?
מה את לא יודעת?
עכשיו, תגיד היום זה מתחיל אחרי שתיים.
בגלל זה מכניסים אנשים לטיפול נמרץ. מה זה את לא יודעת? אנשים ישנים עכשיו, עכשיו לילה.
אבל אומרים שהיום מתחיל...
יממה, יממה, לא להתבלבל בין יממה ליום. ויקרא לבוקר יום, כן? לאור יום.
מי
השחר? מעלות השחר, זה היום. אבל היממה, 24 שעות. אני לא מדבר על יממה, אני מדבר על יום. בסדר?
יום זה 12
שעות.
מה הנקודם
שבגבי
היסוד, שזה גם
למחר וגם למקרה? שהיסוד, יש בו, הוא מקבל לשתיים. הוא מקבל שתי בחינות, הוא מקבל גם בשביל עצמו וגם בשביל המלכות, וגם בשביל הנקבה. כלומר, הגבר בבית הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא גם בשביל עצמו וגם בשביל אשתו.
איך זה בא את זה בתיקון? זה דבר תיקון ויסוד.
אז זה מה שאני אומר.
זה זכר ובשביל
הנקבה. הוא מקבל בשבילו ובשבילה. כלומר, אם הוא שומר לעצמו את מה שהוא קיבל בשבילה, הוא פוגם ביסוד. זה נקרא שהוא בעצם שופך זרע לבטלה. כלומר, אם הוא לא נותן לכלי המתאים לו, זאת אומרת שהוא בעצם פוגם במה שהוא קיבל בשבילה.
לאיזה פעולה אישה עושה?
לקבל. היכולת לקבל, כלומר, לתת לו, לאפשר לו להעביר. אם היא לא עושה את הפעולה, זה תיקון מאוד גדול. כלומר, אם היא לא פועלת ככלי קיבול, יש לה בעיה. אם האישה נחסמת, נסגרת, אז היא פוגעת בשפיכת זרע לבטלה של בעלה. היא חייבת לתת לו אפשרות לתת לה. לתת אפשרות לקבל ממישהו זה דבר מתנה גדולה. כשאני שואל אותך שאלה ואתה שותק ונותן לי לדבר, זה כבר מתנה שאתה עושה לי. כי אתה מאפשר לי לדבר. אז האישה בעצם יש לה כוח מאוד מאוד גדול של הכנעה, של קבלה מהאיש, נותנת לו להתבטא דרכה. אין? אבל הוא גם כן צריך להתבטא דרכה. זה פועל משני הכיוונים. טוב. על כן, וכן על י"ב שעות של הלילה, עכשיו יש גם בלילה 12 שעות, זה בחינת לילה, אז המאבקים הם בלילה, כדי להכין ולהכשיר את היום. בגדול, אנחנו מדברים על הגלות ועל הגאולה. כל הגלות נקראת לילה, וכל הגאולה נקראת יום. אז לפי המאבקים שהיו לנו בלילות, בלילות הגלות, בלילה של הגלות, כל הגלות נקראת לילה, יעקב, אנחנו נגיע לגאולה שנקראת ישראל. עד עלות השחר, זה נקרא עלות השחר. כלומר, שחר זה הפיכה של השחור לשחר, לאור. ועל טרן עשר ירחין, וגם על י"ב חודשי השנה, אותו דבר מה שהיה ב-12 שעות של היום, אותו דבר ב-12 חודשים, כי בכל חודש שולט מזל אחר. ואילן מזלות מתאמן הבו, ירטין טרן עצר שבטין נשמתין דלהון, ואלו י"ב מזלות המושרשים בתפארת ויסוד וזהירנפין, מה שאמרנו עכשיו, שכל המזלות זה תפארת ויסוד, ששמה זה השורש שלהם, משם ירשו י"ב שבטים את הנשמות שלהם. זאת אומרת, כל שבט קיבל נשמה ממזל אחד. זאת אומרת, לכל שבט מזל. ולפי המזל של השבט, ככה ביטוי של אותו שבט במציאות. ולכן, היו בתפילות של עם ישראל, כן? 12 ארוסים. כל שבט היה מתפלל בנוסח אחר. לא לפחד מכמה נוסחים של תפילות. כל אחד כועס על השני בגלל הנוסח שלו. אין מה לכעוס. זה לפי מדרגת הנשמה, שאתה מתחבר למדרגה הפנימית שמתאימה לנפש שלך, לפי השבט שאתה שייך אליו. סליחה?
גם
לנביאים זה אותו דבר. נביא זה פשוט יהודי משוכלל.
סליחה, אמרת שבלילה יש 12 שעות.
לא אמרתי, זה המציאות.
השש שעות הראשונות מערבית עד תיקון חצות.
לא, 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 זה לא עובד ככה, זה עובד בשלוש משמרות הווה הלילה. מסכת ברכות אומרת שהלילה נחלק לשלוש. כלומר, ארבע, ארבע, ארבע. ארבע שעות ראשונות, ארבע שעות אמצעיות, ארבע שעות אחרונות. בכל שעה יש ביטוי אחר וצורה אחרת של גישה. בכל מעבר בין מדרגה למדרגה, בכל משמרת למשמרת, כתוב שהקדוש ברוך הוא יושב ושואג, כן? ובמעבר בכלל בין הלילה ליום, עוד משמרת מרכזית, כלומר המשמרת האחרונה. כן? לא, ארבע. שלוש משמרות, והשלישית, היא הופכת לבוקר כבר. זאת אומרת שבכל משמרת יש ביטוי בגמרה מה קורה. בשעה הראשונה חמור נוער. בשמורה הראשונה, באשמורת הראשונה, חמור נוער, חמורים נוערים. צריך להבין מה זה. אחרי זה, במשמרת השנייה, אמצעית, כלבים צועקים. כן? לא נופחים. צועקים כתוב שם. ובמשמרת השלישית, אם אני לא טועה, אישה מספרת עם בעלה. כן? ואישה, תינוק יונקת משדעימו, מגדעימו. כן, משהו כזה. כן? ולכן צריך להבין. אז המשמרת הראשונה זה חמור נוער, זאת אומרת שזה כל הכאבים שאנחנו סובלים בגלות. זה המשמרת הראשונה, כלומר, בתחילת הגלות אנחנו כמו חמורים בוכים ומרביצים לנו. במשמרת השנייה זה כלבים, זאת אומרת שזה מלחמת המלאק, המלאק נקרא כלב. ובמשמרת השלישית שאנחנו עכשיו נמצאים שם, התינוק יונק לשדה אמו, אנחנו כבר כנסת ישראל כמו תינוקות יונקים מהחלב האלוהי, ואישה מספרת עם בעלה, זיווג בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. זה לימוד גמרא לפי קבלה. ואמר עוד, ואית מסיטרא אחרא, טרן עשר, ויש גם מסיטרא אחרא י"ב מזלות. כלומר, גם בצד השלילי, חז ושלום, יש אותו כוח. אנטיתזה. כן? כוח מתנגד, כוח נגדי. מה הפונקציה שלו? לגלות את הקדושה. נכון? זה כמו שאז היו מפתחים תמונות, היו מכניסים אותם בחומצה. בחומצה שמה תוקפת את החומר של הצילום ומגלה את מה שצריך לגלות. אז אותו דבר. המלאק תוקף כדי להבליט את מה ששייך לזהות שלנו, ששכחנו. ברגע שאנחנו נרדמים, אז הקב"ה הוא שולח, כן, המן, כתוב שמה שעשה טבעתו של המן לא עשו 48 נביאים שהיו להם לישראל. כלומר, כל הנביאים באו מסכנים, נתנו שיעורים, הרצאות, דיברו, אף אחד לא הקשיב להם. בטבעת של המן, אפילו לא המן, כן, שינתה את הכל.
צורר היהודים.
כן, צורר היהודים. עשה לנו צרור, דיבר אותנו. כן, זה מה שקורה ליהודים, כשלוחצים עליהם כמו זית, הם נותנים שמן. כן, כן. בגלל שרק דרך ההתנגדות יוצא הגילוי. נכון. אם אין התנגדות, אם אין כוח נגד, אין חשמל, אין אור. אז דווקא בגלל שאני מתנגד לכוח הזה, אני מבליט את מה שהוא רוצה לחבות. הוא רוצה לחבות X, אני צריך להבליט X. ולכן, איך אני יודע מה אני צריך לעשות? בלימוד האויב. כלומר, אם אני לא מאייב את האויב, אם אני לא יודע להגדיר אותו כאויב ואת הפונקציה שלו של אויב, אני לא יודע מי זה. כלומר, אם אני לא לומד עמלק, אם אני לא עושה דוקטורט על עמלק, אז מה אני עושה בפורים?
אז אני לא יכול למחות אותו, אני צריך להשאיר אותו ולחזור
אותה... לא, זה כבר עבודה של הקדוש. אתה עושה חשבונות כאלה. אתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, שהוא משאיר את זה מדור דור, זאת אומרת שיש לו גם כן אינטרס להשאיר אותו. אבל אתה, לא. אתה צריך לעשות עבודה. אתה צריך למחות אותו. אין לך חשבונות כאלה לעשות, זה החשבונות של הקדוש ברוך הוא בעצמו. תקרא לי את השאלה, יש שאלה פה בשידור חי ואני לא...
אז מה זה למחוק אותו אם הוא
חוזר? לא כתוב למחוק, כתוב תמחה.
אם מישהו חולם על צירופי אותיות פעם אחת לרובד מתי ולא מתי ולא היה מודע למצב זה, מה זה אומר? סימן להזמנה ללימוד הנושא או
להם? מי שחולם על אותיות, תלוי אילו אותיות הוא חולם. כן, ולפי האותיות שהוא חולם, אז זה כן רמז לטוב, או חז ושלום רמזים שהוא צריך לעשות עבודה על דבר אחר. אז אלו אותיות משנות את כל המצב של הכל. כלומר, יש גמרה מפורשת שמדבר על חלומות, מי שרואה תת בחלומות, סימן טוב לו. אבל מי שרואה אותיות אחרות, לא ניכנס עכשיו לעניינים, כן, אז יש בעיות וצריך לתקן שם. זאת אומרת, כאן אותו דבר, הבלטה, של הכוח המתנגד כדי לתת לי את האפשרות לעבוד על אותה מדרגה. כל פעם שכואב לי באיזשהו מקום, זה סימן שאני צריך לעבוד על אותו מקום. אז לוחצים לי על אותו מקום. אז מה עושה המלאק? לוחץ לי על מקום שבעצם אני צריך לעבוד עליו. אז צריך לדעת את ההקבלה. זה לימוד קבלה של כל איבר בגוף ושל כל איבר בנשמה. איפה כואב לי בפנים? ועל המדרגה הזאת אני צריך להבליט את עבודתי, להגביר את עבודתי, כי שם כנראה אני די חלש. אני צריך להגביר את העבודה הזאת.
זאת הרפואה.
באמת. בוודאי. זאת הרפואה העכשווית. צריך ללמוד אותה.
נכון להיום כל רפואה שהיא משלימה כביכול, ואני מציין למשלימה, מדברת על העניין שיש לה מקור הבעיה. אתה צריך להגיע ולגשת למקור הבעיה, ועל מנה זה...
היום הרפואה הקונבנציונלית מטפלת על הסימפטומים,
לא בכלל. לא בהכרח, זה מאוד תלוי.
תקרא לי, אתה ממונה על השאלות.
זה ממש לא...
גוף זה סימפטום.
זה אנשים שעכשיו מקשיבים בסקייפ, לא? לא, זה עכשיו תלמידים בסקייפ שמקשיבים לשיעור. בזכות עמנואל, אני מודה לו על כל העבודה, כל השבוע, הוא בא לנסות הכל דברים. אז עמנואל, תדע לך שבזכותך גם אנשים לומדים תורה יותר. אמרתי לך, תתמקד על העבודה הזאת, זה דבר חשוב מאוד. ואם אתה צריך פה עזרה, תבקש ממי שאתה צריך, בעזרת השם. אז השם יברך אותך ויוסיף לך, ובעזרת השם תמצא את הזיווג שלך בקרוב.
אמרת שהגדרת האויב זה מאוד חשוב. עד עכשיו, עד היום, עד נכון להיום, השכרה שהאויב הגדיר אותנו, בו של דבר, חלק מהגאולה זה שאנחנו מגדירים אותו?
כן, לדעת לאייב את האויב, ולהפסיק לחנות את האויב פרטנר לשלום. אם אני מכנה את האויב שלי פרטנר לשלום, אז החיילים מסכנים, הם לא יכולים להתנגד לפרטנר לשלום, הם לא יודעים אם הם צריכים להילחם נגדו. אבל אם אתה אומר שהאויב הוא מחבל והוא אויב, אז צריך לחסל אותו. אז תדע, אם אתה לא ברור במה שאתה אומר, אז החייל מסכן. בסדר? החייל זה אנחנו. אנחנו ממשיכים. ואיתמר בהוד. אני מבקש מכם לשלוח לכל מי שיש לכם מיילים את האתר, כדי שיהיו ממש יותר ויותר אנשים שנכנסים ללימוד, כי זה חשוב מאוד. לא בשבילי, אני לא אכפת לי מזה, לא בגללי או בשבילי, זה כדי שתרבה תורה בישראל, תרבה תורה בישראל בעזרת השם. כמה שיותר תשלחו את זה למיילים. אנחנו צריכים שלפחות עכשיו ייכנסו לפחות 1,000 אנשים בשבוע. מינימום, זה כלום. אז תעשו את זה, זה חשוב ביותר, יותר חשוב אפילו מזה שאנחנו לומדים פה. בסדר? רביואל.com או במכון מאיר למי שדובר צרפתית וקשה לו בעברית. גם באתר, גם אצלנו, גם ברביואל.com יש את כל השיעורים גם כן בצרפתית. אז זה בצרפתית ובעברית. גם השיעור הזה עכשיו נכנס. הוא בשידור חי, נכון. אני לא יודע איך הוא עובד איתו, אני לא מבין.
אתה רוצה
לחפש
פעמים.
בסדר?
כן, לא, יש מישהו ששולח פה בשידור חי, הוא שומע והוא שואל שאלות.
נכון. זה מרא דאתרא. טוב. איך נכנסים לסקייפ? זה תשאלו את אמנואל. הוא שולח את הקשר לסקייפ, זה נקרא?
רב יואל
ובי. העוד בי. רב יואל בי. בי נקודה. תרשמו את זה ותשלחו לאנשים שרוצים
להתפתח. רב יואל ובי.
עוד מעט זה יהיה גם כן בשבת.
אז נשאר כולנו מול מחשב, וזה יהיה מצוין.
בשיעור הבא אני אשום את זה על הלוח.
טוב, בכבוד.
אז נוכל להתעסק מחשב.
אני חוזר על הקטע למעלה. ואמר עוד, זה לא מפסיק, ברוך השם, אנשים שואלים. ואמר עוד, ואית מסיטרא אחרא תרן עשר, ויש גם
צירופים של שתי אותיות של ארבע שורות, כאשר אני מנסה לקרוא הם נעלמים, ושאני מספיק הם חוזרים, ואז נעלמים אחרי ארבע שניות.
תגיד לו, הוא שומע. כן, שבעצם צריך קודם כל לראות את שם הוויה, וברגע ששם הוויה מופיע בצורה נכונה, שום דבר לא נעלם. ולפי שם הוויה ולפי האותיות שמופיעות ונעלמות, אפשר לדעת איפה נמצא האדם בנשמתו. י' ב' מזלות ואיתמר בהון שנאמר בהם 12 נשיאים לאומותם, שמשה היה שורש הנשמות של י' ב' נשיאי בני ישמעאל. כלומר, משה היה השורש של כל הנשמות, גם כן של הנשיאים של בני ישמעאל. במילים אחרות, כן, שמה? שמשם היה שורש הנשמות של י' ב' נשיאי בני ישמעאל. זאת אומרת שכל י' ב' צירופים, הם גם פן בצד של הקדושה ובצד של הקליפה. ואמר, בעינון התקהריהו שהמזלות נקראים תלה בחסד. ועכשיו צריך לדעת, אנחנו עכשיו כותבים אותם, אומרים אותם, ומי שרוצה שירשום, תלה בחסד. כלומר, חודש ניסן. שור בגבורה, חודש אייר. סיוון תאומים בתפארת, תמוז סרטן ונצח. כתוב לכם בזוהר. אריה חודש אב בהוד, בתולה, חודש אלול, ביסוד, ואחר כך שאר שישה מזלות שהם מוזניים, הקרב, כלומר, תשרה, חשבן, קשת, כסלב, גדי טבת, גלי שבט, דגים אדר. כסדר הזה הם מאירים מלמטה למעלה בסוד אור חוזר. אז אותו דבר בהיפוך. כלומר, או ממעלה למטה באור ישר, או ממטה למעלה באור חוזר.
זה אומר שדגים זה האחרון, זה מלכות?
כן. אנחנו עכשיו באחרית הימים. חודש אדר נקרא אחרית הימים.
אתה יכול לחזור על מה שאמרת עם משה קודם?
לא, 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 זה לא משה, זה משם, זה היה טעות. בסדר?
אז כל המזלות האלה, שאנחנו נשים עליהן, מה? זה אחרי היסוד.
מה זאת אומרת אחרי היסוד?
יש לנו גבורה.
כל זה, אמרתי, כל המדרגות האלה מתגלות ביסוד. הכל נמצא ביסוד. כלומר, זה היסוד שכשאתה מסתכל עליו בפנימיות, יש לו חסד שביסוד, גבורה שביסוד, תפארת שביסוד, הכל כלול ביסוד.
הדגים זה לא מלכות.
הדגים זה המלכות של הצד... הדגים זה המלכות של הצד הזכרי. בסדר? זה הסוף של הזכר. ותחילת הנקבה, ראש הנקבה, זה ניצן. ולכן היסוד הוא סוף הזכר ותחילת הנקבה. ולכן סוף הזכר זה בעצם היסוד שנכנס בנקבה. ולכן מחברים את האדר לניסן כדי לחבר גאולה לגאולה. זאת אומרת שיהיה זיווג בין ניסן לאדר. לכן מי שנכנס אדר, תשימו לב לרמז, כן, מה זה מי שנכנס אדר? זה הזיווג. כן, אז מרבין בשמחה. זאת השמחה הגדולה. אבל לא כתוב עד מתי. כלומר, מי שנכנס ולא עד שנגמר. אלא זה ממשיך בניסן. כן? דרך אגב, הגמרא אומרת, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, כן? ימי שמחה היו לישראל, פורים ופסח. לך תבין אחר כך. עכשיו אתם מבינים למה. טוב, המשנה. כסדר הזה,
כמובן
שכתוב
כאן, זה
תלה
זה
חסד שור והוא עצרת
נצח עוד יסוד,
נכון.
בכל השישה.
נכון. מה זה כל השישה? של היסוד. אמרתי לך, חזרתי, אמרתי לך. הכל זה ביסוד. הרי כולם כלולים ביסוד. גם ביסוד יש חסד, גם ביסוד יש גבורה, גם ביסוד יש יסוד. אז כל אלה ביסוד. כולם כלולים ביסוד. בסדר? בשתי הבבים הללו, שנקרא תפארת ויסוד. דה כגוונה דדה, עבד קודשה בריחו, כי זה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא, כן, עשה אלוהים, הפסוק האמיתי, את זה לעומת זה עשה אלוהים, זאת אומרת שבבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא הכל בזוגות, כי אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, תהילים למחבד. זאת אומרת שכל מה שמופיע בעולם מופיע בזוגות, ולכן זה חייב להופיע בתזה ובאנטיתזה כדי למצוא את הסינתזה. כי כל מה שיש בקדושה, יש כנגדו בקליפה. תמיד זה עובד ככה. זאת אומרת, תמיד אתה נמצא בבירור בין שתי מדרגות. היום החלטת להגיע, הייתה לך אפשרות לא להגיע.
בין זה לזה.
כן, תמיד. נכון, בין זה לזה. כלומר, בין זה שבקדושה לזה שבקליפה.
אותו כוח שהשקעתי כדי להגיע לפה, אותו כוח גם מתנגד.
מנע ממך מלהגיע. ואתה התגברת עליו, והיית בוודאות, לכן הגעת.
זה
הבן
שלי.
זאת אומרת, איך אני אתייחס למניעות?
כאפשרות להתגבר. תנצל את זה כדי לגלות מדרגה שרוצים למנוע ממך.
מניעות תתית איתה.
נכון. אז אתה צריך לדעת, כן, כל מניעה היא בעצם...
הוא יחד אנרגיה, יש כי הוא חופש שלי לא יגיע.
מניעה זה אותיות מנוע. או שאתה נמנע, או שאתה הופך להיות מנוע. בסדר?
וואה. בום, 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 בום.
זה משהו אחר, זה משהו אחר שם. המוסטנג.
המוסטנג.
יקי, תבואו.
כן, יותר אפילו, נכון, שם בכוכבים, כן, נכון.
יש כוכב שמת, אומרים ש...
כן, זה עוד מדרגות אחרות, זה לא כוכבי לכת. אנחנו מדברים פה על כוכבי לכת. כל מה שיש בקדושה, יש כנגדו בקליפה. דרך אגב, שלמה המלך אומר לנו, והארץ לעולם עומדת, נכון? זאת אומרת שאין סוף לעולם הזה. תשכחו מכל השטויות של האפוקליפסה וכל הדברים האלה. אין דבר כזה. והיום במדע, כן, הגיעו להוכחה שהיקום מגלל שהוא נולד מחדש כל רגע, כי הוא מתפשט. אז הוא גדל. היקום של היום הוא לא כמו היקום של השמול. הוא מתרחב.
נכון.
זאת אומרת שהוא בעצם בלי סוף.
אין דבר כזה.
שום דבר לא חוזר. את חזרת פעם לבטן של אמא? לא. במנטליות כן, אבל בגוף לא. בסדר? כי כל מה שיש בקדושה, יש כנגדו בקליפה, בסוד הכתוב, אני חושב שיש גם שאלות פה, לא? לא יודע מה זה הצלילים האלה, אבל צריך להכיר את כל הצלילים.
רציתה 1,000 תלמידים.
כן, אני רוצה לא 1,000, אני רוצה מיליון.
שבאת המינימום,
כן? עשרות שאלות. למה 1,000? למה אתה מגביל אותנו?
אני מגביל אותם בשאלות.
כן, כן. אתה אומר כבר ככה בשיעור קשה, אז עדיין זה מה שאתה רוצה לומר?
אם מישהו נתעבר ליפר.
אני חושב שהוא איש קיבינגה.
אני רוצה
גם תשובה עכשיו. הנה, הוא ענה לו.
אני עונה לו. אני תוך כדי אני עונה, כן? זה לא אני, זה... מה הוא חושב? זה פנימיות, אינטר.
אינטר, אינטר, אינטר.
טוב, גם את זה לעומת זה עשה אלוהים. הנה הוא חזר על הפסוק בקהלת. הוא ממשיך. ואומר, שיט מזלות אינון מעלה לטטה. שישה מזלות הם בסוד אור ישר, ממעלה למטה. מה זה ממעלה למטה? כמובן אין כיוונים, לא מעלה ולא מטה ולא כלום. אלא זה בעצם מהבורא לבריאה.
השפעה.
כן, השפעה. ואור חוזר זה כלי. ולכן, שישה מזלות הם בסוד אור ישר, ממעלה למטה, דהיינו מחסד ועד יסוד, ועוד בשיט מטטה לעלה, ושישה מזלות הם בסוד אור חוזר, ממטה למעלה. דהיינו מיסוד ועד חסד. כלומר, כל מדרגה שבאה ממעלה למטה כהשפעה אלוהית עלינו, אנחנו חייבים לתת לה כלי כדי שתחול עליו. אם אין כלי, אין חלות. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אתה לא יכול להגיד, לא, אני אמרו לי לא לעשות כלום. מה זה לא לעשות כלום? על מה תשרה, הברכה? הברכה צריכה לשרות על משהו. ולכן על השולחן לא מסלקים את הקוד כדי לברך ברכת המזון, משאירים. כדי שתשרה ברכה על משהו. גם כוס ריקה צריך למלא אותה לפני ברכת המזון. לפחות קצת. שהברכה שהיא יורדת תשרה על משהו. לא על כוסות ריקים, על צלחות ריקות. להשאיר לחם על השולחן וכו' וכו'. מה שאותרנו יהיה לברכה. דהיינו מיסוד ועד חסד. ואמר מסתרה דמלכות יתקראיו שבעה כוכבי לכת. אז מצד המלכות נקראים שבעה כוכבי לכת בסוד אור חוזר. כן, זה נקרא ללכת. ללכת זה לחזור. לא. האור חוזר זה מיסוד עד חסד. בסדר? מה אמרתי עכשיו? אני לא יודע, אני מתקדן, אני לא יודע. מי שהולך, הוא בעצם חוזר. לך לך. זאת אומרת, מי שהולך, לאן הוא חוזר? לפנימיות. כלומר, חוזר לשורש. מגלה את השורש. הוא לא חוזר פיזית לשורש. מה זה לחזור בתשובה? זה לא שאני נעשה קטן, 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 והופך להיות זרע. ונכנס עוד פעם למוח. לא. אלא איפה שאני נמצא, אני מגלה את המדרגה הראשונה. זה נקרא שחזרתי. כלומר, כשאברהם הולך, הוא הולך בעצם קדימה, אבל בתוך הקדימה הוא מגלה את הקדם. חדש ימינו כקדם. בסדר? הבנתם את המהלך או לא? כלומר, ככל שאני מתקדם, אני מתקדם בגילוי השורש שלי. למרות שבעולם אני הולך קדימה. אבל בעברית קדימה זה גם קודם. בסדר? קדמה. קדמה זה לצד מזרח. אז אני הולך לכיוון שממנו הגעתי. בעצם אני חוזר לזהות שלי.
העתיד שלנו זה בעבר.
העתיד שלנו זה בעבר, אבל לא בעבר המקומי בלבד, אלא המנטלי, המדרגה הרעיונית. בסדר? נכון.
זה גם מתחבר במשפט מי שלא יודע את עברו, עתידו לא עושה.
נכון, לכן זה נקרא עובר. עובר בא מן העבר, עובר והולך לעברי. נער עברי אנוכי. בסוד אור חוזר, דהיינו משכינתה עד חסד, אל תרביץ ליהודי.
כל היום מרביץ.
זה לא סוד, אל תרביץ ליהודי.
חלק מהעבודה שלי.
אתה נותן לעצמך מכות. תלטף אותו, תגיד לו סליחה, אני אוהב אותי. דהיינו משכינתה עד חסד, מן המלכות עד החסד. והם חוץ משבעה כוכבי לכת, המושרשים בשבע תחתונות וזעירנפין, מן החסד עד המלכות בסוד אור ישר. וכפום פעולה דעה היא ספירה, וכפי הפעולה של אותה ספירה, שמושרש בה איזה מזל מהיוד בית מזלות, כלומר לפי הפעולה של אותה ספירה, שבעצם קשורה למזל אחד, מ-12 מזלות, הכי התגליה עוד, כך מתגלה האות. כלומר, יש נקודה, יש אות, יש מדרגה, יש ביאה, יש הוואה, הולכה, הגדה של מדרגה אחת, שהיא אות. ואות זה כבר מדרגה שאפשר לבנות איתה משהו. רוצה לומר, באותה בחינה מתגלה המזל, הנקרא אות בשורשו שביסוד, שבו עיקר האות. כלומר, האות, למרות שהיא במלכות, האותיות זה מלכות, אבל זה מופיע בשורש של האות שהוא היסוד. כמו שהמלכות השורש שלה בעטרת היסוד של זעירנפין. הוא מפרש אות מסיטרה דחסד איהו רחמה, אז אות שהוא המזל מצד החסד הוא רחמים. איך זה מופיע בעולם שלנו? אם אתה מדבר על האות של החסד זה נקרא רחמים. בסדר? שזה בעצם רחם, לידה, עולם חסד ייבנה. וכל העולם שלנו בעצם בנוי על המעבר הראשון, כן, מי זה הבן הבכור של ג' ראשונות? חסד. בסדר? אז הוא הבכור. הבכור מקבל בשביל כולם, נכון? לכן זה נקרא חסד דכולהו יומה בזוהר. זה לא רק חסד כצפירה עצמה, זה חסד, יש לה מנגנון מאוד מיוחד, היא גם אבא של כולם, אבל היא גם בן של המדרגה העליונה. ולכן, החסד הוא בעצם הרחמים, דהיינו החסד בהתלבשותו ביסוד פועל רחמים. כלומר, ברגע שהחסד מתגלה ביסוד, הוא נכנס לרחם של האמא, אז הוא פועל ברחמים. כלומר... נכון, אבל החסד הוא ימין, אבל כשהוא מופיע ברחמים הוא הופך להיות אמצע, נכון. הוא יותר מתמלא באיזון והוא הופך להיות אמצעי, ורחמים הוא ממלא בעצם את הרחמים. אז הרחם זה בעצם זמן, הוא ממלא את הזמן, נכון? אמרנו שרחמים זה זמן, זוכרים? זאת אומרת שהוא בעצם פועל בזמן, מתלבש בזמניות, מתלבש ב... מה זה זמן? מה זה הכוח של הזמן? כן, אבל מה זה אומר? מה זה אומר? בשביל מה יש לנו זמן? תיקון. 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 זמן שווה תיקון. נותנים לך זמן, זה בגלל שנותנים לך זמן לתקן. הזמן זה לא סתם ככה, לא נותנים זמן לאנשים, לא מחלקים זמן. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זמן, כלומר 6,000 שנה, זה רק בשביל דבר אחד, לתקן, זהו. אז אות מסיטרה דגבורה, יהוד דינה. עכשיו, מצד הגבורה זה נקרא דין. מצד החסד היה רחמים, מצד הגבורה זה נקרא דין. לא דין במובן שלילי, כן? הגדרה.
דין גבול.
גבולות. אות מצד הגבורה הוא פועל דין. ואח הזה על קתולה דחייביה ושפיחו דידמה. הוא מורה על הריגת הרשעים, עכשיו הוא פועל גם כן, לתת גבולות, אז הוא נותן גם גבול לרשעה, קט תם לחושך. ולכן הוא גם כן ממונה, אותו דין, הוא ממונה על הריגת הרשעים ושפיכת דמים. הכל בחסד, אבל הוא חייב להופיע בתכונתו הוא. דהיינו שמורה על עניין רציחה. ואח זה בצדיק היה דם דיבעירן, ומראה בצדיקים על שפיכת דם של בהמות על ידי שחיטה. כלומר, מה זה שופט? מושרש במידת הדין, פוטנציאל של רוצח, אבל הוא עשה מזה תיקון, ועכשיו הוא שוחט. כלומר, הוא מגלה דם כדי לאכול.
שואל אבו מאזן, אבא הזמן, לכן לא מאפשר למה הוא לא מאפשר לעם ישראל לתקן את עצמו?
להפך, הוא עוזר לנו לתקן את עצמנו, בלי אבו מאזן לא היינו מאוזנים. אנחנו חוזרים לעצמנו דווקא בזכותו. כלומר, זה מבליט בנו את החסרונות, כמו כל אויב, לא רק הוא, כן? כל אחד מבליט בנו את החלק שאנחנו צריכים לפעול בו. אילולי האנשים שהיו מסביבנו, כמו שאומרת התורה, לא אכלם בפעם אחת, ביום אחד, בשנה אחת. כי מעט מעט, למה מעט מעט? זה נקרא חיית הארץ, כדי לאפשר לנו דרכו לראות את החסרונות שלנו ואת מה אנחנו צריכים לעבוד. בסדר? אז לכן הקדוש ברוך הוא שם מסביבנו את כל האויבים האלה, כדי שלא נרדם, אם לא חז ושלום היינו עלולים להתבולל, ודווקא בגלל ההתקפות, הם עוזרים לנו בעצם להישמר, מהשטויות של עצמנו. אז זה השוחט. שוחט בעצם חזר בגלגול, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל יכול היה להיות בגלגולים אחרים, חז ושלום רוצח. אז הגלגול הזה הוא רופא, או שוחט וכו' וכו'. למחל בחדווה ועונג דמאכלים בחתן וחלה, לאוכלם במאכלים טובים בשמחת ועונג של חתן וחלה. כלומר, מה הוא עשה עכשיו, אותו שוחט? הביא לך בשר טוב, ואתה עושה מזה שמחה של חתונה. כלומר, מה שהוא גרם לפני כן, עכשיו הוא בא ומתקן. אז עכשיו הוא פותח אטליז, הוא כתב, המבושל. אז הוא בעצם מתקן, בזכותו יש עכשיו חתונות. אז הוא מחבר, 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 מחבר. בסדר? זה כמו מוהל ורב. ביום הוא חותך, בלילה מחבר. אוקיי? נכון, יש מוהלים רבנים. בלילה הם מחתנים, ביום הם חותכים. לא. אמרתי שיש אפשרות כזאת. כן? זה גבורה. כלומר, עד כן, ממשפחה של גבורות. לוי זה גבור. כל הלוויים זה גבורה, גיבורים. טוב. ובשפיחו דדמה, דקורבנים, או בשפיחת של דם הקורבנות בבית המקדש, לא פשוט לעבוד בדברים האלה. אז מי שמוכן לראות דם ויש ריחות, כן? אני עבדתי באטליז במשך כמה שנים, לא יכולתי לאכול בשר יותר. הייתי משגיח כשרות, כן? בחול, במשך כמה שנים, תוך כדי עבודות אחרות, כן? לא יכולתי כבר להתקרב לבשר מרוב הריחות שהיו שם. כבר לא מסוגל כבר לאכול שום דבר. אז זה לא פשוט, אז העבודה הזאת היא בעצם גם תיקון של חלק מהנפש. כלומר, אם עבדתי שם, כנראה שהייתי צריך לתקן משהו מבחינת הבשר שבי. ולכן בבית המקדש יש גם עבודה של בשר, כי גם הבשר צריך להעלות אותו לשורשו. כל המדרגות התחתונות בעולם הזה, אנחנו מעלים אותן לקודש. הדא ודכתיב, זה שכתוב וזבחת עליו את עולותיך, ושורש מצוות הזביחה הוא ממידת הגבורה. לכן אדם שזובח, הוא לא זובח רק את הבהמה, כן? הוא מעלה קורבן, כן? אז הוא זובח בעצם את יצרו. דרך הבהמה. כלומר, כשהוא סומך ידיו על הבהמה, הוא בעצם זובח את היסר של עצמו שמופיע בדמותה של הבהמה. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד, במקום שאני אעלה על הקורבן, אז הבאתי תמורה במקומי, אבל אני צריך לכוון שזה אני. בסדר? ואני צריך להסתכל בעיניים של הכבש, שמסתכל עליי ברחמים, ואחר כך אם אתה מסוגל להמשיך לאכול בשר, כן, אתם חושבים שזה פשוט? כן. לא, בכלל, אני ראיתי אנשים שמסתכלים, הכבש ברגע של השחיטה, מסתובב, מסתכל על המועד, על השוחט, והשוחט הולך ומקיא. אני ראיתי. לא יכול. כלומר, יש להם בעיניים איזה ביטוי, אני יודע שאני הולך עכשיו במקומך. כן. ועליי הוא, כן, אנחנו חיים על חשבון מישהו אחר. זה לא נורמלי. כלומר, לא נורמלי לאכול בשר. זה לא נורמלי. בקץ הימין אנחנו כבר לא נאכל בצורה כזאת. תגידו לי, אז מה ההבדל בין בשר לבין סלט? גם סלט מסכנה. אם היית שומע את הסלט, גם היא אומרת לך מה אתה רוצה ממני, תעזוב אותי בשקט. אז בסוף נאכל עצות. בסוף נאכל עצות. כלומר, הכל יהיה רק אכילה רוחנית. נכון, אבל הם כאילו מבחינה בריאותית, אבל זה נכון, הכל הולך לאותו כיוון, משתמש הרבה דרכים למקום, כן, מארבע ארוחות בו ירוח, כל אחד לפי כאילו הולך לעניין של רפואה, אבל בסופו של דבר הוא חוזר לאותו עניין פשוט ונורמלי וטבעי של האדם לזהותו המקורית. ועליי הוא יתמר, ועליהם נאמר, איזה מקומן של זבחים, כן? שחיטתן בצפון. למה שחיטתן בצפון? למה שוחטים רק בצפון? כי זה מקום של הגבורה, גבורה בצפון.
כאילו הראש נוטה בכיוון צפון.
נכון. ועוד, אך זה בצדיקיה דם ברית, ועוד מראה בצדיקים על דם ברית מילה, ששורשו במזל מאדים שבגבורה. כלומר מוהל, גם כן, כן? אדם שרואה דם כל היום, אז השורש שלו במאדים. מה זה מאדים? גבורות, מלחמה. זאת אומרת שהאנשים האלה הם כל הזמן במלחמה. הם לוחמים. דאית מרבה, שנאמר בברית מילה, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, חעמי. כלומר, דרך הדם, כן, יש חיים. לכן עושים קידוש בברית מילה, כי הקידוש דומה לדם, ואז מכניסים אצבע לדם של הקידוש, ומכניסים לפה של התינוק. כי כל אלה שפיכות דמים, זה נקרא שפיכות דמים בסופו של דבר, בפשט, אתה שופך דם, נכון? הם מצד הגבורות הקדושות, אבל זה דם דקדושה, כלומר אתה הפכת את הקליפה למדרגה של קדושה, המביאות חיים לעולם, הרי בפרט פעולת ספירות החסד והגבורה, פרט ספירות החסד והגבורה, כפי התגלות המזלות בהן. עד כאן. זה ארוך, אז אנחנו עכשיו נעבור לסיום של העין בית שמות. ביקשתם ממני לעשות חזרה על השיעור הראשון של הכוונות. אז נעננו, ורבי יריב צילם לנו את ה... את הכל בטובו הגדול.
אוי אוי אוי, תודה. אוי, מי שעושה שם? מי החמוד והחביב שמשתיק אותנו כל הזמן בשוק?
הוא אמר שלא שומעים כלום, יש בעיה כנראה. הכל נעצר. עמנואל, יא פיצון. כן, יא פיצון. יא פיצון.
יא 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 יא.
יא דז'ון, יא פיצון.
הלו. הלו. רגע, למה אנחנו לא מקבלים? לא, אנחנו רוצים להם.
יגיע.
איפה? 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 איפה?
אוקיי. יש לכם? תדעת?
לא, אין לנו. אה, אה. אה, אה. בסדר, זה מגיע.
ניסי לא הגיע, אז אין מים. תהיה, אתה מחצה?
לא,
אה. אה? תפי זה פיל. מסור לסרבר. תפי פיל, זה פוסטה.
שיימו.
אני אדבר איתו בשפת האימים.
n'y a pas de lumière verte, non. Il n'y a pas de lumière verte. C'est rencontre du troisième type.
דרך אגב, לא לשכוח זכר למחצית השקל, מי שרוצה להעביר לי.
למתי?
כן, עכשיו, כמה שיותר מוקדם, מי שנכנס אדר, כן, מצמין על השקלים. מי שיכול לתת כמה שיותר מוקדם, זה טוב.
כמה זה?
מה שאתם רוצים.
לא, אבל באופן עקרוני.
מחצית השקל היום זה בערך 30-40 שקל.
זה דבר שאתה?
אשכנזים פחות, שקל וחצי, לא אכפת להם. זה סוג של. את אומרת, זכר למחצית השקל. צריך להגיד את זה, אבל אחרי השיעור, אחרי השיעור. אם אתם גם יכולים לעסוק מסביבכם, ובעזרת השם גם להביא שבוע הבא, זה גם כדי לעזור, בעזרת השם לשכלל, אנחנו ממש בתהליך של שכלול של כל הדברים עכשיו, אז מי שיכול גם לעסוק, גם ביום ראשון, להגיד את זה, כי אנחנו עכשיו ממש בחידוש כל המערכת שלנו, גם באינטרנט, גם בכל הספרים, בעזרת השם אנחנו צריכים עכשיו, יש לנו הוצאות, אז כל המנגנון מתחיל לפעול מחדש, בעזרת השם בעוצמה מחודשת ובדם חדש.
אז שם גם כסף בשביל ה...
צריך כסף בשביל כל הדברים האלה, אז מי שיכול לעזור, תבוא עליו הברכה. שבוע הבא גם ישיעו, בעזרת השם יתברך. טוב, עין בית שמות, אני חוזר להקדמה שאמרנו בשיעור הראשון, ואנחנו חותמים באותה הקדמה כדי למלא את החסר אצל מי שלא היה. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו לראות את התורה בצורה מחודשת, באור חדש, בלימוד היודע להבליט את קבלת, את הקבלת העולמות. כלומר, זה לימוד הקבלה. לדעת את הקבלת העולמות, את סוד ההקבלה. מה קורה כאן, מבשרי איך זה אלוה. כלומר, מה שקורה בעולמות העליונים משתקף בעולמות התחתונים. התורה היא סופן. היא כתובה בכתב סתרים, מלובשת בסיפורי חיים, לכאורה רגילים ופשוטים. התורה מספרת לנו סיפורים. אלא שכשאנו זוכים בסיעת הדשמיה לפצח את הצופן, מתרחש דבר נפלא. הכוחות הרוחניים הגנוזים בתורה משתחררים ומופיעים בחיינו. זאת אומרת שאנחנו בעצם מפצחים את הגרעין, את האגוז, והאגוז נפתח לאלף, גימל, וו, זין. אלף זה כתר, גימל ראשונות, וו זה אירנפין וזין מלכות. זה אל גינת אגוז ירדתי. פעולת האור משנה את העולם. כלומר, האור לא רק יורד, הוא משנה את העולם. אני ואתה משנה את העולם. אני זה מלכות, ואתה כתר, משנה את העולם. אמר המשורר, והוא צודק. הוא נעשה מוסרי יותר. העולם, הוא מגלה את תוכנו האלוהי, הוא משפיע עלינו חן, חסד ורחמים, ואנו מתמלאים באושר אין קץ ובשפע העליון. פיצוח הצופן הוא סוד השמחה והעלאת האדם אל שורש מהותו. צופן קודם. זאת אומרת שאנחנו בעצם על ידי זה הופכים להיות מאושרים יותר, כי אנחנו מאשרים יותר את העולמות העליונים. העין בית שמות יוצאים לג' פסוקים בתורה. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, זה הפסוק הראשון. פסוק השני, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך, ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. והפסוק השלישי, וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ויישם את הים להרבה, ויבקעו המים. וישא ויבוא וית. שלושה פסוקים בפרשת בשלח, שמאותם פסוקים יוצאים כל האותיות של הטבלה שיש למטה. איך? תכף נראה. הפסוקים הנ"ל מתארים את הרקע שקדם לקריאת ים סוף. בני ישראל שיצאו ממצרים נמצאים על חוף ים סוף ופרעה סוגר עליהם. בשלב זה נראה לכאורה כי המצב אבוד. אין תקווה ואין מנות. ישראל צועקים אל השם לעורר את מידת הרחמים עליהם, ותגובתו של הקדוש ברוך הוא אינה מובנת. מה הוא אומר? הוא אומר למשה רבנו עליו השלום, מה תצעק אליי? כלומר, מה אתם מתפללים? תפסיקו להתפלל. הקדוש ברוך הוא שאומר לעם ישראל להפסיק להתפלל. אז מה תעשה? דבר אל בני ישראל ויסעו. עכשיו זה לא זמן להתפלל, זה זמן להתקדם, לעשות. כלומר, הרבה אנשים חושבים, כן, שהם צריכים להתפלל, והתפילה זה עשייה, זה נגמר הסיפור. כלומר, יש לו איזה בעיה, כל מה שהוא צריך לעשות עכשיו זה ללמוד, או לעשות איזה תיקון בכותל 40 יום וזה. אבל אם עשית פגם, אתה צריך לתקן קודם כל את הפגם. התשובה האלוהית אינה נתפסת כלל בשכל האנושי. לאן להתקדם? הרי הים נמצא לפני בני ישראל. האם הקדוש ברוך הוא אומר מהם להתאבד? איך אדם ממוצע אמור להתייחס לתשובה שכזאת? כאן חייבים אנו להבין שסיפור התורה גונז בחובו סופן סודי המסוגל לשדד את המהלכים הנראים כלפי חוץ כטבע קבוע. אנחנו חושבים שהטבע שלנו סגור. אי אפשר לשנות שום דבר, מה שנמצא, נמצא. כן? זה ההבדל בין פרמנית, כן? בפילוסופיה, לבין... לא. פרמנית זה היה אחד מהפילוסופים הגדולים שאמר מה שיש, יש. והשני שהיה נגדו היה אראקליט. אראקליט זה בעצם הכוח שכן אפשר להשתנות בכל רגע. לראות את המציאות בעין פנימית, אלוהית, לבלי ליפול אל האילוזיה של החיצוניות. כדי לבנות את הטבלה הסודית של עין בית שמות, עלינו להשתמש כאמור בג' הפסוקים הנ"ל באופן כזה. לקחת את האות הראשונה של הפסוק הראשון, אז הפסוק הראשון מתחיל בויתה, כלומר אתה לוקח רק את האות הראשונה, את הוו, ולצרף אליה את האות האחרונה של הפסוק השני. כלומר אתה לוקח את ויבו, מה זה הפסוק, האות השנייה, כן? האות האחרונה של הפסוק השני, שבסוף המילה האחרונה כאמור הלילה, ולצרף לזה גם את האות הראשונה שבפסוק השלישי, בית, דהיינו האות וו. אז תשימו לב לשם הראשון בטבלה, וו, ה, וו. וו זה וו של ויבו, ה זה ה של הלילה, ושל ויסה, סליחה, וו הראשונה, ויבו זה הפסוק השני, אבל בסוף ויבו זה הלילה, זה ה. והפסוק השלישי, עוד פעם אנחנו חוזרים לוו ראשונה, וו. אותו דבר בשני, בשלישי וכו'. בגלל שיש לנו בעצם שלושה פסוקים של 72 אותיות, אז יש לנו בעצם 72 אפשרויות של פסוק ראשון, אני לוקח את האות הראשונה של כל מילה, פסוק שני, אני לוקח את האות האחרונה, ופסוק שלישי, עוד פעם את האות הראשונה. כך נוצרת טבלה בעלת 72 צירופים של שלוש אותיות כל אחד. השמות הללו אינם שמות רגילים. כלומר, אם תראה את השמות זו, היו, זה לא אומר כלום. זה לא עברית, כן? חוץ מהרב לאו, אני לא יודע מה זה לאו, כן? או לאו, יכול להגיד, אבל סית, מה זה סית? כן, זה לא לשבת. השמות הללו אינם רגילים, כי אם סירופים סודיים המקנים לנו אפשרות להתקשר אל הבורא ולקבל השפע מאיתו יתברך הזורם בכל המציאות. הטבלה הזאת היא האפשרות של האדם להיות שותף בשיפור העולם ובשכלולו. זאת אומרת שבזכות, באמצעות הטבלה הזאת, שמופיעה, הטבלה הזאת בזוהר, בפרשת בשלח, חכמי הקבלה, ובראשם רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום זכותו תגן עלינו, אפשר לנו לפעול על המציאות שלנו דרך אותה טבלה. אני רק רוצה להזכיר לכם שדרך השמות האלה משה רבנו פתח את הים. עם זה הוא פתח את המים. הוא השתמש בטבלה הזאת של עין בית שמות כדי לפתוח. סיפרתי לכם בזמנו. כן, כן, אבל זה כבר קבלה יותר פנימית. אמרתי לכם כבר בזמנו שבמפגשים שלי השנתיים עם המומחה הגדול בצרפת לגנטיקה, פרופסור מוסה, יהודי, כן, משה, היום הוא נקרא משה בן משה, הוא בעצם מדבר איתי בקודים של מדע, ואני בעצם הבאתי לו את הטבלה הזאת, ותרגמתי את הטבלה למספרים, והוא פשוט ישב על המיטה והתחיל לפקוד. הוא נדהם. במלון שלו הוא עשה מדורה בחדר, הוא שרף את הספרים שלו של 40 שנה, הוא אומר לי שכל התורה שלו השתנתה, גם של המדע. למה? כי דרך העין בית שמות, מה עשיתי? לקחתי את השם ו-ה-ו, וכתבתי 656. ואצלו, שמה, הוא נפל על המיטה, הוא אומר לי, מה זה? מאיפה אתה מוציא את המספרים האלה? אני עבדתי 40 שנה כדי לגלות את זה. אמרתי לו, הנה, יש לי טבלה, והמשכתי לכתוב אותה, טק, 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 הוא חשב שאני איזה משוגע, איזה אוטיסט שכותב לו אותיות. כן, הוא פשוט התחיל לפקוד. הוא אמר לי, תדע לך שזה כל הגנטיקה של כל המציאות של כל היקום. והוא לא ילד קטן, כן? הוא מומחה, הוא בן 75. היא מאפשרת לגלות.
אבל תיקון הכללי, שדיברת לפני כן, אבל נחמן אומר, קודם כל, יש שנה של נס שהוא פרטי, שזה מספיק, זה מספיק לו, תפילה מספיקה לזה, אבל פה זה נס כללי לכל עם ישראל.
נכון.
אבל אנחנו חושב שהתיקון הכללי הוא מועיל לכל נס פרטי.
זה כללי או כללי? לא, לא, אני לא יודע אם זה כללי יותר חזק מכללי. בסדר, נו.
אז עובר, אומר שזה היה מציאות שניסית לכל עם ישראל, אז זה כאילו מיוחד שזה, ממש התיקון הכללי שלו, או הכללי, אז אתה רוצה, הוא אומר את זה כאילו, שזה מתקן בתכלית, ומה שהיה בצאת מצרים, זה בגלל שזה כל עם ישראל, זה היה לפי שעה.
יפה.
ולכן זה לא
מוריד. יפה. מה שאתה אומר...
חשוב להגיד את הפסלתי.
בוודאי, בוודאי, לא זלזלתי בזה. אני רק אומר שמי שאומר את זה, זה התיקון הפרטי שלו. אבל התיקון הכללי של כל האומה, זה במובן של מי מאפשר לי לפתוח. דרך אגב, מי מאפשר לנו לפתוח את הים? ארונו של יוסף. הים ראה וינום. כלומר, עוד פעם אנחנו חוזרים לספירת היסוד. וזה בקיאת הים. מה זה בקיאת הים? זה קריאת הים, זאת אומרת, כמו הפריאה בברית. אז הפריאה בברית מילה, אחרי המילה יש פריאה, זה בעצם המעבר של הים. אז כאן משה רבנו בעצם פועל לעשות את הדבר הזה, מה?
כמו פה לפריאה של עקוב להתחלה,
כן.
אתה אומר שככה מביא בית ינזי, אומר שגם הוא רחי, וגם יוסף, עשו בינו.
כן.
הוא לא ניצח.
נכון.
וגם רוחה הוא אומר שהוא יכל על הסמך, אבל לא יכל עליה.
נכון.
זאת אומרת שפה יש רק עניין של עד...
נכון, לכן כתוב, היחלוש יהושע את עמלק, ולא לחסל אותה. נאמר? מדור דור, מה זה דור דור? נלחם על השם מעמלק בעולם העיגולים. מה זה דור? כמו בערבית, דור. מה זה דור? להתסובב. מדור דור, כלומר הדורות הם סיבוב. היא מאפשרת לגלות את הכוח האלוהי המחיה כל המציאות. זאת הייתה התשובה האלוהית. מה תצעק אליי? כלומר, יש בידכם הכוח לפתוח כל מצב ולשלוט על מנגנון החומר הסוגר, ואתה לא משתמש בזה? נתתי לכם כלים. כלומר, תפעלו. זה סוד. דבר אל בני ישראל וישאו, תתחילו להתקדם, תעשו את העבודה. דבר אל בני ישראל וישאו, כלומר, כנסו למה שנראה לכם כסופי וכבלתי ניתן ליישום, האמינו וחידרו אל מצב הנראה לכם לכאורה סתום ומגביל, אל תלכו לאיבוד ויראותכם את מה שאתם רואים במבט חיצוני מוגבל, וחצו את המים. אין דבר לא מובן.
היו לנו מפתחות בידיים, אפילו לא ידענו
מפתחות. נכון, למה היה לנו? גם עכשיו.
בסדר, כאילו...
אנחנו חיים ככה כל היום.
תומעים
לגמרי. המפתחות אצלנו, ואנחנו כל הזמן מסתובבים כלפי חוץ כדי לחפש תשובות מבחוץ. והכל בתוכנו.
מי הראשון שחצי ים סוף?
נכון, בדיוק העניין. השם ביקש מישראל לגלות את הכוח האלוהי הגנוז בעצמם ובמים. והוא נעשה זאת כדי להיחלט מן המיצר, כדי לשלוט על כוחות הטבע. חייב אדם לרכוש קודם לכן את היכולת לשלוט על טבעו ולהתעלות. ואכן זה מה שקרה בפועל. משה רבנו הבין את המסר והפעיל את המנגנון הגנוז בעין בית שמות אלה, והמים נבקעו בפניהם. ובכל זאת צריך להזכיר העובדה שמה שקדם להפעלת המנגנון היה עובדת האמונה שגילו ישראל בכניסתם למים תרם נבקעו. כלומר, המנגנון הזה פועל רק אם אתה מאמין ונכנס, לא מבין, עושה. ללמדנו כי רק בהתעלות על הספקות ורק בתנאי של אמונה ודאית נבקעו המים. ושום חלקיק מים לא זז ממקומו לפני קביעת הוודאות בליבותיהם של ישראל. והיינו לפני שנכנסו לים והגיעו המים עד הצבא. במילים אחרות, אם אין לך אמונה, אתה אומר, טוב, אני נכנס, אבל אני לא יודע מה יהיה, זה לא עובד. אין דבר כזה. נכון. המסך החוסם... המסך החוסם את זרימת האור האלוהי בחיינו הוא האגו. מי זה המסך הזה שגורם לנו להיחנק? זה האגו. ברגע שאנחנו מתעלים מעליו ומבינים את סוד הרצון להשפיע, אזי אנו מזמינים את זרימת השפע האלוהי דרכנו בסוד השתבות הצורה. כלומר, רק כשאנחנו עושים את היסוד הזה של השתבות הצורה, אנחנו יכולים לעלות אל המדרגה האלוהית הזאת. זהו סוד כוח ההתנגדות, עליה מדבר הרב אשלג זצ"ל. והיינו סוד עצירת הדחף להתנהגות תגובתית הנובעת מן האגו בלבד. כלומר, לכל סיטואציה אני רגיל להגיב בצורה X, תפסיק להגיב בצורה כזאת, תשנה. מין רפלקס הצומח מן האנוכיות, ומעבר אל תגובה נשמתית, פנימית וחיובית, המציירת את התמונה השלמה בכל מצב נתון, ולא נופלת להעצמת הפרט ועיבוד התמונה הכללית. אתם מבינים מה אני אומר פה או לא? כלומר, כשיש לך סיטואציה, אתה כל הזמן נופל לאותה תגובה. תשנה. למה התגובה שלך? בגלל שזה האגו. תשנה את התגובה, תפנים, ואז אתה צריך בעצם תגובה נשמתית פנימית. זוהי הבחירה החופשית בחיים. האם אנו מוכנים להתנגד או לא לדחפים האנוכיים שלנו? כי בכל פעם שאנו מפעילים התנגדות לאותם דחפים, אנחנו עולים לקומת הנשמה וחווים את מנגנון הבחירה החופשית באמת. האנוכיות היא המחסום הגדול ביותר, כן? העיקרי, המרכזי, לגילוי האור האלוהי. האור מסתתר מאחורי האגו, על כל תכונותיו ועל כל תגובות שהוא מפעיל באדם. כל פעם שהמניע המרכזי הוא האגו, כל פעם שזה מה שמדריך אותך, זה מה שמפעיל אותך, אנו גורמים לחסימת האור. ומזה אנו מחסירים עוד חלק של אור מן העולם חז ושלום. כי בגלל שאני לא מביא אור, אז חסר אור בעולם בגללי, חז ושלום. כדי להסיר את המסכים המסירים את האור, קיימות שתי דרכים. או דרך סבל, כי האור חייב בסופו של דבר לעבור, אז הוא ישבור אותך. או על ידי שינוי רוחני ושיפור מידות האדם. אתה מבין, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני באתי לעולם הזה בשבילך, אז תפעל דרכי, אני נותן לך לעבור. הכאב מצהר אותנו ואת האופי שלנו מכל הקליפות החונקות. כלומר, גם כשיבוא לך דרך כאב, זה אומר דרכך, אבל זה גם מרפא אותך תוך כדי מעבר. אבל חבל להגיע לזה. האינטרסים הפרטיים שלנו נכנסים בכל מקום. כל פעם אתה מכניס את האינטרסים הפרטיים שלך, מה זה נותן לי? והם הם הגורמים להפסקת זרימת האור האלוהי הזורם בעולם. זהו המחסום לגילוי הזהות האמיתית שלנו. זה סוד מצרים. סוד חסימת האני הפנימי. וכשהקליפות נופלות דרך הכאב, או דרך השינוי הרוחני, תלוי איך אתה מפיל אותם, מתגלית המדרגה הנשמתית, והביטוי לזה הוא הרגשה עצומה של אהבת החיים, ואחדות עם הכל. כלומר, איך אתה יודע שאתה מצליח לעשות את זה? אתה אוהב יותר את החיים. אתה רוצה לחיות. קודם כל, אתה רוצה לחיות? אתה מאמין שהחיים האלה יש להם יעד, יש להם מטרה? אתה לא רוצה למות? החיים שלך הם לא בזבל? וחוץ מזה, אתה גם כן אוהב את כל הבריאות. מפרפר קטן, תולעת, עד חתיכת עצב בשדה.
קודם דיברת על הכאב.
כן.
אבל אפילו בן אדם אני לא... בשביל להביא ילד לעולם, צריך לעבור...
נכון, אבל תמיד זה עובר או דרך זה או לא. זה לא חייב לעבור דרך זה. את אומרת בשביל להביא ילד לעולם, זה אחרי החטא.
לא, זה עומד על ידה.
אבל זה אחרי החטא. לפני החטא, לא היה צריך לכאוב כדי ללדת. נכון. הייתה אפידורל אלוהי. הסבל ואל אידורל. הסבל הנפשי והגופני פועל באותה צורה לצמצם את האגו. ודבר זה פותח את הדלת לגילוי הנשמה. זה מה שדוחף אותנו לעזור לזולת כשאנו נחשפים לכאב או לסבל. אז כדי סיכון החיים עבור המטרה הנעלה להציל מישהו אחר. אדם שמתעלה על עצמו, הופך את המנגנון של הכאב שלו לכוח של מסירות נפש, כמו חייל צהל, כן? הוא מתעלה על כל המדרגות האלה. ומוכן לתת את החיים שלו עבור עם ישראל. הזעזועים הגדולים של החיים משנים אותנו. זאת אומרת, יש זעזועים בחיים. יש רעידות אדמה בחיים. כל אחד חווה רעידת אדמה כזו או אחרת, שמשנה את כל פסיצת החיים שלו. הם גורמים לנו להחליט החלטות חדשות וטובות. וכל זאת כיוון שבאותו זמן טפה הנשמה ולא האנוכיות המסתירה. כלומר, באותו רגע, הנשמה היא זו שצפה, ולא האנוכיות, לא האגו. וכשהאלוהי שבנו זוהר, אנו מתרחקים מן הקליפות, והעולם מתבצן. אם כן, היינו צריכים לראות בחוש את השמחה בפניהם של כל מי שעבר סבל בחייו. נכון? מי שעבר סבל בחיים, לכאורה צריך לחייך אחר כך, כי עכשיו הוא נקי. מדוע הדבר הפוך? ואנשים שסבלו אינם שמחים במיוחד. הסיבה פשוטה. שביל הסבל המנקה והמזכך את האדם אינו יוצר אלא שינויים זמניים בלבד באנוכיות של האדם. וברגע שזיכרון הכאב שוכח, הרי שהאגו חוזר למצבו הקודם. מתי האדם רצה להשתנות? בזמן הכאב. אומר, רק אני עושה מזה? קדוש ברוך הוא, אל תשאל איך אני אהיה. ברגע שזה עובר, נגמר. זה כמו אחד שמחפש מקום חנייה. אומר, קדוש ברוך הוא, שלח לי מקום, שלח לי, אני ממש מוצא מקום, אומר לה, קדוש ברוך הוא, הסתדרתי. לא צריך אותך דבר. כן, אותו דבר. לכן, אם זה רק שינויים זמניים, אז הוא חוזר למצבו הקודם. הוא מוביל את האדם להגיב לפי דחפה. עוד פעם הוא חוזר למנטרה שהוא רגיל אליה. והוא מתבסס מחדש דרך התגובות הללו. וכשהאנוכיות מתגברת, היא דורשת שליטה מלאה. כמובן שהשפעת האור לעומתה הולכת ודואכת בהדרגה. ובמקום הסבלנות והדאגה לזולת, מופיעות התופעות השליליות ההפוכות לזה של חוסר סבלנות ועצבנות. מחלוקת וריב על כל דבר קטן שלכאורה סופר את דעתו. מה? אתה לא חושב כמוני? אז אני עכשיו בעצבים. ורצון לקבל לעצמו בצורה מופרזת, הכל מגיע לי, הכל אני, אני ואני.
חוזרים
לפני הסגירה. כן. במקום הרצון להיות שותף בתיקונו של העולם, הוא יעדיף לדאוג להחלפת רכבו, או דברים כגון אלה, הנמדדים בסיפוקים רגעיים וקטנים של תאבות. כלומר, הוא יודע שהוא צריך להחליף משהו, אז עדיף להחליף סמלה, או בגד. אבל בעצם הוא היה צריך להחליף גם באותו זמן, גם עם הבגד, דבר פנימי. כלומר, כשיש לך בעצם מכונית חדשה, משהו בפנימיות שלך צריך להשתנות גם אתה. מנוע חדש בלב. בסדר? הדיבור משתנה ונעשה גס, חז ושלום. כשהדיבור נעשה גס, יש בעיה. וכל מהלך החיים נעשה בעצם כאוסף של תגובות בטן ורגש בלתי מרוסן. הכל רק תגובות, עצבים. לכן עדיף לו לאדם לעבור דרך השביל הראשון כדי להיות בדבקות עם השם. דרך השינוי הרוחני הפנימי ולא דרך שביל הסבל. כלומר, זה לא חייב לעבור דרך הסבל, אפשר לבחור בדרך השנייה להשתנות בפנימיות. והנה...
אבל
הם
היו צריכים להירצת.
בגלל חוסר אמונה. בגלל שלא היו בשלמות. כי על הים היו כמה קטות. אחת שרצתה לחזור למצרים, אחת וכו' וכו'.
נכון, אבל אין שבסוף נכנסו...
בגלל זה, לא. אם זה היה אמונה שלמה וודאית, היו נכנסים והיו נפתח מיד.
כמו אברהם יצחק.
מה
נכון?
נגיד נחשוב,
הוא
לא
האמין
עד
שהמים...
הוא לקח על
עצמו. לקח על עצמו, אבל האחרים לא... כלומר, אם כל האומה הייתה במדרגה כזאת, בסדר. אבל עצם העובדה שרק הוא וכמה אנשים, אז זה גורם לחיסרון, אז המים לא ייפתחו מיד. זה העניין, זה גם מבחן.
או לא ייפתחו בכלל.
או לא ייפתחו בכלל, חס ושלום. אבל אנחנו נלמד בעזרת השם כשנגיע לשם מבית, שגם אם יש קבוצה של צדיקים בעולם, הם יכולים לעשות תיקון עבור כולם. אז לא להיות בדיכאון שהעולם כולו חסר, מתי נגיע, תראה כמה
אנשים. אז למה להם לא היה את המנגנון
הזה? כי יצאו ממצרים, עדיין עם מנגנון של גלות. הם יצאו ממצרים, אבל מצרים לא יצאה מהם. והנה, סוד עין בית השמות הוא אחד מן האמצעים הגדולים שנתן לנו השם יתברך כדי לחולל שינוי פנימי בעצמנו. כלומר, השמות האלה זה שינויים פנימיים. חכמי הסוד מגלים כי השם הקדוש פועל ברמת הזהות הפנימית ביותר של האדם, בצופן הגנטי של נשמתו, ב-DNA. דהיינו בלשון המדע ברמה הקוונטית של החיים. הפעולה נעשית בהשפעת אור עליון וזך המתנגד בתהרה אל החלק האנוכי, האגואיסטי, כן, של האדם. עין ב' הוא חוכמה אלוהית טבעית, שמעוררת את האדם לאיזון ולאהבת הטוב והחיים. על ידי עין בית שמות מתעורר הרצון להשפיע, כלומר האלוהות שבנו, שזה ההשפעה, ומתעוררת האחווה והשלום בין בני האדם. זוהי חוכמה כוללת אשר אינה משאירה חלקים מבחוץ או מחוץ להשפעת האור האלוהי. שום דבר לא בחוץ, הכל אלוהי. לא מדובר בדת, אלא בדבר השם, המחיה ומתגלה באדם ביציבות ובהרמוניה של מידות טובות, מוסר שכולו דרך ארץ. זוהי בריאות נפשית וגופנית שמלווה את האדם לאורך חייו. כשהרצון לצאת מתעורר, כשהאהבה מתעוררת מכל הלב, אזי קרוב לוודאי שהדרך נכונה. אם אין לך אהבה בפנים, הדרך שלך לא נכונה, גם אם אתה חושב שאתה עובד את השם. אתה לא אוהב, אתה שונא מלא מדרגות. אתה מלא כעסים בפנים. אתה צריך עוד שיפור. יש לך עדיין בעיה, אתה חסום בכמה מדרגות. שם עין בית הוא השורש המאחד בין הפרטים של המציאות. זוהי ההתעסקות ברובד הנשמתי שקודם להתפרטות. כלומר, זה מדרגה כללית. הנשמה שלנו מתחברת אם כן אל השמות הקדושים, היוצאים מן הצירופים של עין בית שמות, והיא פשוט זורחת ומאירה באור יקרות. האור הזה אינו ריק מתוכן, או ריק מתוכן, אלא יש בו כוח פועל המסלק את החושך האנוכי. הוא פותח את מודעות האדם למרחבים גדולים של כל ההוויה. כמובן שצריך לסלק כל ספק בעניין זה, כי שורשו של הספק באותה קליפה אנוכית, המלכית, המשתדלת תמיד לחבל בהצלחת חיינו, חז ושלום. ואז האדם אומר, אני לא יכול להצליח, חז ושלום. ניתן לשפר את עצמנו ואת חיינו ללא ספק, ולהפוך לסינורות נקיים להולכת האור האלוהי דרכנו אל העולם כולו. נזכיר כאן בקיצור נמרץ, כי פירוש המילה אות היא ביאה. מלשון עתה בארמית, לכן נוכל לומר בפשטות כי בהתעסקותנו בשמות הכתובים בתורתנו הקדושה, אנו מביאים אור לעולם וממלאים את חלל היקום בשפע חיים. בכל אחד מגימל הפסוקים הנ"ל יש עין בית אותיות וכולם קשורים לתיאור ההכנה לקראת בקיעת ים סוף, ביום השביעי ליציאת מצרים. חכמי הסוד מגלים כי בקיעת הים נעשה באמצעות הצירופים הגנוזים בג' הפסוקים האלה. וכוונתם לומר שקיים בהם כוח גנוז לחסיית כל בעיה בחיים. כי פתיחת הים זה רק רמז. הנראית לנו כבלתי אפשרית לפתור. והוא סוד בקיעת כל מה שנראה כסוף. חוכמה זו הינה בת 3,400 שנה, והיא נשארה חבויה בפסוקים הנ"ל. כלומר, זה כבר 3,400 שנים שהסוד הזה כבר קיים, והוא גנוז בפסוקים האלה. עד שבאו חכמי הסוד, והחלו לגלות את עוצמתה בדורותינו של עקבתא דמשיחא.
מה החישוב של
3,400? מאז בקיעת ים סוף, מאז שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המדרגה של התורה, ששם גנוז הפסוקים האלה, גנוזים הפסוקים האלה, ואנחנו צריכים פשוט להשתמש בהם, ואף אחד לא ידע.
ברגע שנוצרו הפסוקים.
זה טוב, אז נעשים להגיד כזה את הגדול.
כן, 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 זה מצוין.
הוא לא מתעקס על...
נכון, נכון. צריך לעשות, זה העבודה הבאה של אותך. תגיד לה לעשות לנו עין בית שמות, כל הטבלה, בגדול, ואנחנו נחלק את זה בעזרת השם. במילים עכשוויות, במילים עכשוויות, ניתן לומר, כי השימוש בשמות אלה מסוגל לתיקון העולם ולמיגור השליליות המייצרת אותו. היחס הראוי לעניין זה מתאים לבחינתו של מלך המשיח. אני ורוכב על חמור. דהיינו, הרכיבה על החומריות והטייתה אל הטוב. הרוח השולט על החומר, זהו הסוד הגנוז בעין בית שמות אלה. מה זה אני ורוכב על חמור? זה רוח ששולטת על חומר. כן, נכון. והנה, היסוד המתחייב בלימוד זה הוא להבין תחילה כי אין כל דרך להכיל במודעות השכל האנושי את מסיעות הבורא יתברך ויתעלה. אנחנו לא מתיימרים לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא, איך, אי אפשר. מכאן ואילך אנו חייבים לקבל את העובדה שהאלוה הוא היורד ומתגלה אל האדם, לא אנחנו עולים. אין זו פעולת חיפוש הבורא מצד האדם כלפי מעלה. אתה לא עולה לשום מקום, אתה רק נותן לו לרדת, הוא יורד, זה החיים. חיפוש או גילוי האלוהית על ידי האדם פירושו יצירת אלוה מצומצם לגבולות השכל האנושי של המחפש. זה אלוהים מעשה ידי אדם, כלומר עבודה זרה. יוצא פה כי התנאי בהקניית הלימוד הזה הוא התרחקות מכל תגובה אימפולסיבית רגשית של האדם, והרמז הנוסף בפסוקים אלו הוא ההתגברות על האגו שלנו. אותו כוח הגלום בדמותו של הרודף אחרי ישראל, פרעה מלך מצרים, זהו משחקו של הרצון לקבל לעצמו. כלומר, כשמצרים, בני ישראל יוצאים ממצרים, פרעה רודף. מי זה הפרעה שרודף? זה האגו הפנימי של כל אחד, שאומר לו, אל תצא, תחזור. נכון, נכון.
אם לא
אימפולסיבית רגשית, אז מה? אמוני. אמוני. של ודאות. אשר מצד אחד מאפשרת לבחירת ישראל, כן, לצאת לחופשי, ומעידך מיד מתחרט, כשאתה רוצה להשתחרר, מיד אתה חוזר בך, ורודף אחריו כדי למונעו מן החירות. אז מצד אחד אומר לו, כן, תצא, תצא. ברגע שהוא יוצא, אומר לו, תחזור. לכן בכל מצב אנו חייבים לשמור על האמצע, כדי להתדמות לבורא התברך המתגלה תמיד באמצע. מערל. כלומר, באופן שווה, בכל המציאות, והשליטה באה מן האיזון והמודעות שלנו, שלא להיסחף אחר ההרגשות הראשוניות המבהילות בכל מיני מצבים בחיים, אלא להתרחק מן המציאות המופיעה לנגד עינינו ולראות את התמונה הכוללת בכל מצב ומצב. החיים שלנו אינם משחק של ניצחון או כישלון, אלא כליו של האגו. החיים שלנו נכללים במהלך גדול ומורכב הדואג לגלות את הרצון האלוהי. תפסיקו לחשוב שמדובר בכל אחד ואחד מאיתנו בגן חובה הקטן שלנו, כמו בובות קטנות. עשו לי ככה ועשו לי ככה. באופן כזה של התרוממות מעל לדפוסי הנהגת חיים קטנה ומצומצמת, ייעלמו כל הפחדים. ותנוס הרגשת השליליות מהחיים שלנו. ונוכל גם להתגבר על המחלות בעזרת השם.
בשם כל ישראל.
הצירופים השונים של עין בית שמות בנויים כולם מג' אותיות, כאשר כל אחת מהן משדרת כוח מיוחד במינו. אות אחת משדרת חיוביות, האות השנייה משדרת שליליות, והאות השלישית פועלת כקבל הרקה. לתר. יש פלוס מינוס ולתר, פיזותר. חברה פיזותר. והמנגנון דומה ממש לתקע חשמלי, משולש, המיועד להפעיל באופן בטוח את מכשירי החשמל בבית. זה מעגל אנרגטי להזרמת האור האלוהי בעולם. כדי שהכוונות יפעלו בחיינו, דרושים כמה תנאים בסיסיים חשובים. דבר ראשון, אמונה. דהיינו, ודאות בכוח התמון באותם שמות קודש. דבר שני, לימוד ההשפעה המיוחסת לכל שם. דבר שלישי, השתדלות הפעלת אותם כוחות על ידי האדם בעשייה ממשית בחיים. זה לא סתם כוונות של כישוף, אלא לשנות משהו. כלומר, שהכוח הגנוז בעין בשמות ממזג רוחניות וגשמיות ביחד. אלא שצריך להוסיף ולומר, כי ברגע בו אנו מנסים להתגבר על בעיה בחיינו, אנו גורמים להבלטת אותה בעיה באופן הכרחי. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, אם אתה רוצה עכשיו להתעסק בפחד שלך, מה יקרה לך עכשיו? תתחיל לפחד. כי אתה מטפל בבעיה, אז אתה עכשיו מבליט אותה. אבל זה חובה. ולכן, אם נרצה למשל להתגבר על פחד, יהיה צורך להתעמת מול הפחד כדי לסלקו מחיינו. ואם הטיפול יהיה בנוגע לאנוכיותנו, לאגואיזם שלנו, בהכרח שהיא תופיע גם כן לאנוכיות, האגואיזם יעלה עכשיו, בכל עוצמתה בשלב ראשון, זאת כדי שנוכל, כן? לטפל בה. לא לטפל בה. כן? ולנסחה. אתם רואים שחשוב עוד פעם לקרוא כדי... כן. השימוש בעין בית שמות צריך להגיע ממחשבה נקייה. ובכל פעם שאנחנו מבקשים להתחבר אליהם, צריך לדעת את המניע. כלומר, למה אני עושה את זה? כלומר, נגד איזו בחינת ימסוף, במרכאות ימסוף, אנו מתעמתים. נגד מי אני עכשיו יוצא למלחמה? איזה כוח סוגר אותי עכשיו? ואיזו בחינת פרעו רודפת אחרינו? השלב הבא הוא התבוננות באותן אותיות באופן פשוט וללא ציפייה מיוחדת או ציפייה מיוחדת להסיק תועלת כלשהי. כלומר, קודם כל להסתכל על האותיות. בכל שאיפת אוויר, לכוון ולהתמלא מן האנרגיה הזורמת דרך צינורות האותיות. האותיות צריכות לצאת מן הנייר, כאילו הן יוצאות מהנייר, וכאילו הן בולטות באוויר, ולהיכנס אל תוך ישותנו, כן, ישותנו, ממש. עד שתיפגשנה עם האור הנשמתי שהשם התביע בנו. ואני מפגיש את האותיות החיצוניות באותיות הפנימיות, ומזה בעצם אני מכוון כדי שיהיה תיקון עולם. איך אני מכוון? יש חסר עוד איזה חלק, אני לא יודע איפה הוא. שהאור האינסוף הוא זה שפועל. לא השמות. אנחנו לא עובדים את השמות, זה עבודה זרה. אלא שזה רק כלים, ואני מכוון שהאור אינסוף זורם בתוך הכלים האלה, כדי להביא את הגוון הזה, את הצבע הזה לעולם, לפי השמות ולפי כל תכונה ותכונה שסיפרנו ודיברנו בסייעתא דשמיא ב-72 שבועות, שעשינו את כל ה-72 שמות.
אבל סליחה, בפעם ראשונה מצא שקודם כל בלי להסתכל עליהם ולהוציא האור שלהם ולהביא את האור, צריך קודם כל, אם אפשר ללכת למדרית.
כן. נכון, לכן אני אומר שחסר, חסר פה עוד קטע.
הלכה למעשה, כאילו...
נכון, אז אמרתי שקודם כל צריך להיצהר, להיות במדרגה נקייה מאוד. דבר שני, לראות אותם אותיות לבנות על אופק שחור. בהתחלה שחור על לבן, ואחרי זה לבן על שחור. כלומר, זה מתחיל משחור על לבן, רגיל, כמו בדת, ואחרי זה לדמיין אותם. כשהסתכלת עליהם הרבה, אתה עוצם את העיניים ואתה רואה אותם הפוך. לבן על אופק שחור, ואז אתה מוציא אותם מהטקסט ומכניס אותם להיפגש עם הנשמה שלך. ואז זה פועל תמיד מהאור האינסוף.
רק בקוואים, לא הפוך גם ב...
לא, שום דבר. לבן שחור, זהו. בהתחלה אתה מסתכל על האותיות כמו שאין על הנייר, כשאתה עוצם את העיניים אתה תראה את ההפוך. אתה תראה את האותיות לבנות על הרקע השחור. בסדר? ואתה מחכה לראות אותם בלבן. וברגע שאתה רואה אותם בלבן, אתה מכוון שאור אינסוף נכנס בהם, ומתחבר עם נשמתך. בעזרת השם, שנהיה תמיד בברכה, בשפע, שנכוון לעשיית הטוב, ולא חז ושלום כאמצעות של כישופים כדי לעשות לעצמנו טובות, אלא רק כדי לגלות את אור השם בעולם בצורה נקייה, וכמובן שזה גם כן עובר דרך הבריאות שלנו, השכלית, הטבעית, הגופנית, הנפשית, ובעזרת השם שתשרה שכינה בביתנו תמיד, אמן, כן יהיה.
זה מדיטציה, זה מדיטציה על ידי דמיון מוכר. זה מדיטציה על ידי דמיון מוכר.
נכון.